ג'ורג' פלויד היה גם בישראל. בישראל שוטר ירה ביהודי שעלה מארצות האסלאם, ובעקבות זה התחילו מאומות ואדי סליב ששרפו את הארץ כפשוטו כמשמעו. והשאלה הגדולה היא, האם כשבן גוריון ומפאי העלו את העולים מארצות האסלאם, הם רצו להפוך אותם לאשכנזים כמוהם, כמו דוש, כמו אותו דמות של קיבוצני, כמו פרופסור אוהד מנור שיושב כאן מולי וצוחק למיקרופון, או שהם רצו בעצם לקלוט את כולם, ומתוך המלטינג פוט הזה יצא איזשהו דמות של ישראלי, שהוא אולי קצת ספרדי, קצת אשכנזי, קצת כמוני, חצי מרוקאי, חצי אשכנזי. אנחנו בשיחה הזאת ננסה להבין מה הייתה מדיניות הקליטה, את מי העלו, את מי לא העלו, האם הייתה פה גזענות, האם עדיין יש פה גזענות, ובכלל על המתח הדתי שנוצר והתחיל כבר בימים האלה. שלום.
שלום, שלום.
אנחנו בפרק השביעי.
שימשך לנצח מהשאלות שאתה שאלת, מכיוון שרק לדון מה זה גזענות, אנחנו צריכים איזה רבע שעה שאין לנו, כרגע לפחות.
אז ג'ורג' פלויד הישראלי, ואדי סליב, לא נתחיל בזה, נתחיל באיפה שעצרנו פעם קודמת. נגמר במלחמת העצמאות, ואז אוקיי, אפשר לעשות הפלה, אבל חוקית.
מה זה הפלה? פותחים את שערי העלייה, מכיוון שזה חמר בגין בנאום שלו ב-15 במאי, כן, מיד לפתוח את השערים, לקלוט כמה שיותר, ואם יש בתים, מצוין, ואם אין בתים, יחיו באוהל, ואם אין אוהל, יש לנו את שמי התחלת, ככה אומר, שמי התחלת מעל ראשנו, ואין שום סיבה, שום תירוץ, למה לא לפתוח את השערים באופן מוחלט. הוא בעצם אומר שזה, מהבחינה הזאת הוא אומר בדיוק מה שבן גוריון חושב, ומה שווייזמן חושב, ומה ש... כל הציונים, כן, שזה נלחמנו, שזה היה מנדט, שזה הקמנו את היישובים, שזה פתח תקווה, שזה הפלמח, שזה נהרגנו, שזה הכל, שזה על תלנה, הכל, הכל הוא בשביל, כן, אני תמיד, כשאני שואל את עצמי, מה נשמעת הפה של הציונות? נשמעת הפה של הציונות זה עלייה והתיישבות. עכשיו, זה הבהטליה, כן, הם עולים, הם צריכים לשבת בשום מקום, לכן זה התיישבות. אין התיישבות בלי עלייה, ואין עלייה בלי התיישבות. בן גוריון אמר את זה בצורה מאוד יפה ב-49, היה לו מדי פעם רפליקות כאלו חכמות, שאומר, מה אתם שמחים? קמנו מדינה, ניצחנו את המלחמה, בראבו, אבל אנחנו בסך הכל, 10% מהעם היהודי יושב על 10% משטחי ארץ ישראל. ולכן, זאת אומרת, מזה נגזרת המשימה לדורות הבאים. כן, שאחוז היהודים צריך לעלות, לגדול, אחוז היהודים שיושבים בארץ צריך לגדול, ואחוז הארץ שמיושבת על ידי יהודים, גם הוא צריך לגדול, הוא התכוון לנגב. היום מתכוונים ליהודה ושומרון, אבל זה לא משנה. כן? מקודת מבט ציונית, בסיסית, האמירה של בן גוריון ב-49, או הדברים הנרגשים שאמר בגין ב-15 במאי, יום לאחר הקמת המדינה, הם היינו הך, ולמעשה ממשיכים את התפיסה הציונית מהרגע הראשון. קרי, הארץ הזאת שייכת לעם היהודי, הארץ הזאת תהיה המקום שעליו היהודים יחזרו להיות עם חופשי בארצם, ואויל וב-1878 יש פה 24 אלף יהודים, אויל ובשנת 1900 יש 10 מיליון יהודים בעולם, כן? וב-1949 יש בסך הכל 700 אלף יהודים בארץ ישראל, אז מפה והלאה צריך לקלוט עולים ליישב את הארץ. עכשיו, איך עושים את זה? על זה הוויכוח.
זהו, כי כבר הבריטים, לא רק מתוך אנטישמיות ולא רק מתוך אהבת הערבים והנפש שלהם, אמרו שיש לארץ כושר קליטה מסוים שעליו דיברנו כבר בפרקים הקודמים. אז מה, פתאום אין כושר קליטה מסוים? עדיין יש כושר קליטה מסוים. אתה לא יכול להכפיל או לשלש או לרבע או להביא פתאום, אם פתאום נגיד, אתה יודע, יהודים עשירים היו רוצים לעלות לפה, לא יהודים מסכנים כמו סבא שלי, פליטי שואה ופליטים מארצות ערב שהגיעו לכאן בלי רכוש. גם אז, גם אם הם מגיעים לכאן מיליונרים, עדיין אי אפשר שכולם יגיעו בבת אחת בשנת 48-49. זה לא עובד.
יפה מאוד.
אין
יפה
כבישים, מאוד. אין נכון. איילון. גם היום, הנה, אנחנו רק, רק ריבוי טבעי, בלי יותר מדי עלייה.
נכון.
ואנחנו רואים שאנחנו רק פותחים את המחלף החדש, וכבר למחרת הוא פקוק.
כן, אבל זו דוגמה הפוכה, מכיוון שעכשיו אנחנו בבעיה אחרת, יהיו שיגידו שצריך להפסיק עם הציונות הקטסטרופלית, כי אנחנו חיים בתוך קטסטרופה דמוגרפית, המדינה הכי צפופה בעולם, וכולנו כועסים על כולנו כל הזמן, וכל מי שיש לו זה כאב ראש נגד הממשלה, ישר חוסם את נתיבי איילון, לוקח את עושם את שבת לעצמו. הבעיה של בן גוריון או של בגין ב-48-49 היא הפוכה, שאין מספיק יהודים ואין מספיק יישובים, כן? אז אנחנו בעצם אומרים, אם אנחנו צריכים לסכם את העניין, את האתגר, בשני נושאים, נושא אחד, האם אפשר לקלוט עלייה באופן
מהיר.
מהיר, לא סלקטיבי, לא משנה מה התנאים, שזה כמובן מתייחס ישירות למושג כושר הקליטה. והנושא השני, איך עושים את זה? איך עושים את זה? הכוונה היא, האם למדינת ישראל, האם לממשלת ישראל כנציגה של הציבור שבחר בה, כן, קואליציה של מפלגות שיצרו קואליציה, כן, האם יש לה אמירה, האם אמורה להיות לה אמירה, לגבי האופן שבו צריך לקלוט את העלייה, או כמו שקרה בארצות הברית או במדינות הגירה אחרות, ארגנטינה, אוסטרליה וכדומה, מגיע מהגר, מסתדר עם החברים שלו, עם השכנים שלו, עם הדודים שלו, וזה לא עניינה של המדינה ולא עניינו של הציבור, בשפה הוא מדבר, איזה אוכל הוא אוכל, האם הוא הולך או לא הולך להתפלל, האם הוא הולך לבית ספר או לא, הולך לבית ספר אליהם, יש חוק חינוך וכן הלאה, וזה הכל. עכשיו, לגבי שתי השאלות אלו, למרבה הפלא, היה ויכוח מאוד גדול.
זהו, כי בעצם נגיד, כשמישהו מגיע, כשיהודי הגיע במאה ה-19, יהודים הגיעו בהמוניהם מרוסיה לארצות הברית, הם נחתו באליס איילנד, קיבלו איזשהו גרין קארד או משהו כזה, או אזרחות, וישנו על מזרן במקרה הטוב, אצל חברים שלהם בלואר איסט סייד, שהיה המקום הכי מאוכלס או הכי צפוף בעולם, ומשם המשיכו לברוקלין, המשיכו למדינות אחרות. אבל אף אחד לא דאג להם, אף אחד לא אמר להם שהם צריכים לדבר בשפה מסוימת, אף אחד לא דאג להם למערכת חינוך ציבורית, ואפלא ואפלא, רובם, לשמחתם של האמריקאים, התבוללו, לא נשארו אפילו יהודים בקצת מהמאה ה-19, וחלק הקטן נהיו רפורמים, קונסרבטיבים או אורתודוקסים, אבל זה המיעוט, זאת אומרת, רוב היהודים שהגיעו לארצות הברית כנראה התבוללו בדור שניים הראשונים, וזה שוב, בלי מדיניות מכוונת של איזה מלטינג פוט ריכוזי, מפאיניקי או משהו בסגנון הזה. אני ראיתי סתם עדים לדבר הזה. הייתי בארצות הברית לפני כחודש וראיתי על אחת המכוניות סטיקר, Welcome to America, כזה עם חיוך והכל נחמד, Now speak English, עם סימן קריאה גדול. מה שאני מנסה להגיד זה שיש לנו כמה סוגיות פה במדינת ישראל, יש לנו סוגיית החינוך, שהוא מאז כל המדינה הוא בעצם חינוך ציבורי ממלכתי או ממלכתי דתי, אבל חינוך ממש עם אינדוקטרינציה של המדינה, שהיא דואגת שנדע מה שצריכים לדעת ונחשוב מה שצריך לחשוב, בגבולות, שוב, יש שם גבולות של חופש ביטוי ודברים כאלה, סוגיה של איפה מיישבים את העולים, האם במעברות, האם בעיירות פיתוח יותר מאוחר, האם תוקעים את כל העולים ביחד או מפזרים אותם, היום זה נקרא מרכזי קליטה, והיום יש את הסוגיה האתיופית, אבל אלה הסוגיות בעצם, חינוך, איפה מיישבים והאם קולטים את כל העולים, או שקולטים רק את אותם צעירים חזקים שמוכנים להישרף פה בשמש ולעבוד בעבודות קשות.
אוקיי, אז ההשוואה לארצות הברית כמובן מושכת אותי בלשון, מכיוון שאני עסקתי בזה לא מעט בדוקטורט, וזה נכון שאין מוסדות רשמיים בארצות הברית, אבל יש במפורש מה שאתה ציטטת לפני רגע מאותו לוחית רישוי, סותר לחלוטין את מה שאמרת לפני זה. זאת אומרת, יש ציפייה תרבותית אמריקנית שאנשים יתיישרו על פי איזשהו מודל, ולהפך, בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, כשהיהודים מגיעים לאמריקה, יש לחץ גדול מאוד לאמריקניזציה, ואמריקניזציה יש לה משמעות אחת בלבד, כן? לא רק שפה. יש גם התנהגות מסוימת, איזה מפלגה להצביע, איך להתלבש, ואפשר לראות את זה בתמונות, כולם מלובשים אותו דבר.
קולניות, ברחוב, כן, אבל איך לועגים.
בוא נעזוב את זה. אנחנו רוצים לדבר, לישראל. וישראל באמת, לא בגלל שאני ציוני, ולא בגלל שאני יהודי, וכל מה שאמרתי קודם, פרק הקודם, שאני צומוד וכן הלאה, ואני גאה בלהיות שייך לעם הזה, וכן הלאה, ולתרבות הזאת, אלא אובייקטיבית, מסתכלים על ישראל כעל מדינת, זה מאוד אוהבים, הסוציולוגים החדשים מדברים על מהגרים, חושבים שהם יחבסו את המילה, אז אני אגיד עולים, זו מילה משוקצת של יהודים, שלא לדבר על ציונים, שזה אוי ואבוי, אם באקדמיה הם משתמשים במילים מוטות, אז הם חושבים שהם יגידו הגירה, הם יפתרו איזושהי בעיה. אז בסדר, אז בואו נשחק את המשחק המטופש הזה, בואו נגיד שאנחנו מדינת הגירה. אין אף תקופה בהיסטוריה האנושית, מעולם לא היה מצב שבו 750,000 תושבים, אזרחים של מדינה שנולדה בתוך מלחמה, וצריך להזכיר שמתוך ה-750,000, 100,000 בעצמם עולים חדשים, ומשאר 650,000, חצי מהם לפחות, נמצאים בארץ לא יותר מ-10 שנים. אז ה-750,000 שברוב חוצפתם גם ניצחו 7 צבאות מדינות ערב, וצריכו להתגבר על בידוד מדיני של הבריטים וכן הלאה וכן הלאה, עכשיו קולטים בשנה אחת, בלבד, בשנת 49, 250,000 עולים. זאת אומרת, 750 אלף איש קולטים 250,000 איש. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה, יש איזה רק תקדים אחד, התקדים האחד הוא בארץ ישראל, בתקופת המנדט, כשבשנת 35 עולים 65 אלף יהודים, כשיש בארץ בקושי 200 אלף. אז אפילו התקדים, כן, הוא התקדים שלנו.
אבל יש לנו בעצם בתקופת המנדט איזה דוד סם כזה שמממן את כל הפיתוח של הארץ.
ממש לא.
לא, לא,
אנחנו. רק לא, מממן את האינטרסים הבריטים, נכון שהוא מספק עבודה, נכון שכשיש לנו, לא, זה,
אין. בישים?
אין, בסדר, אבל זה לא, הוא לא.
הוא בונה נמל.
הוא לא, בסדר, הוא עושה הנמל לטובת האימפריה, כמו שכתוב בתלמוד, הם עשו את הגשרים, הכל לטובת עצמה, וזה בסדר. זה בסדר, אין לי שום טענה. אוקיי? הבריטים הם לא ציונים, הם לא עובדים אצלנו, אוקיי? לכן, הקליטה, ה-65,000 שעולים משנת 35, הם מביאים איתם את כושר הקליטה. זה יהודים שבאים מגרמניה, התקופה הזאת של, של מה שנקרא הטרנספר, של ההסכם הכלכלי. אבל עזוב, בוא נתקדם ל-49, כי זה מה שמעניין אותן. אוקיי? ב-49 עולים 250,000 יהודים, אוקיי? מספר המדויק, 239,000, חשבון היומי הוא בערך 500 אנשים ביום, תחשבו, כל יום 500 עולים חדשים. והשאלות האלו שאתה שאלת, זה לא שאלות תיאורטיות שאנחנו יכולים לשבת אליהן, והיום, כן, נורא נחמד, הסוציולוגים החדשים יושבים במסגן, בחדר עם, עם המכונת קפה שלהם, ויכולים לשפוט ולבוא בטענות לאיזה גיורא יוספטל שמדבר דברים איומים על עולים בצפון אפריקה, או על אשכנזים שאומרים ככה וכן הלאה וכן הלאה, השאלה מאוד פשוטה, לפני שאנחנו הולכים ובודקים את הציטוטים שמשמשים את האנשים שעד היום ממשיכים לדבר על גזענות של האשכנזים כלפי עדות המזרח, השאלה מאוד פשוטה, יש לך 500 אנשים ביום, 20,000 בחודש, 250,000 בשנה, מה אתה עושה איתם? איפה אתה משכן אותם? אוקיי? עכשיו, העניין של כושר הקליטה הכלכלי, אוקיי? מצד אחד, הממשלה ידעה שיש פה בעיה, זאת אומרת, זה מה שנקרא, זה משתנה ראשי, מצד שני, אמרו, אם אנחנו מראש מתחילים את המדינה, שנה הראשונה של המדינה, על פי הכללים של הבריטים, אז מה עשינו? אז בשמה כל התרחה הזאת?
כלומר, אם אנחנו עדיין מונעים עלייה, אז אנחנו
נכון,
הבריטים.
נכון, נכון, בדיוק. עכשיו, כשבא שיבה, שעל שמו יקרא בית החולים, הוא אומר לבן גוריון, שהוא בתור האחראי על התחום הבריאות, מודיע לו לבן גוריון שהוא אחראי, הוא ראש הממשלה, שהוא לא יכול לקחת יותר אחריות, שיבה לא יכול לקחת יותר אחריות, בגלל ש-15% מהעולים זה אנשים מבוגרים, והם מביאים איתם כל מיני מחלות שמאפיינים את עולם מבוגרים או ילדים. הוא אומר, אני לא יכול לקחת יותר אחריות. הוא אומר לו, בן גוריון, שמעתי אותך, תחזור לעבוד.
בוא נגיד ככה, הם מביאים איתם בעיות רפואיות.
כן.
זאת אומרת, הם לא מביאים איתם מגפות, זה לא שהם מזוהמים, כי כמו שאם מישהו קורא את יוסף, אתה יכול לחשוב שהעולים מביאים איתם נגיפים וקרציות וכל מיני זה, ולכן צריך לרסס אותם ב-DDT. לא, גם בא עולה, נגיד ממרוקו, הוא בא עם בעיית לב. הוא לא חייב לבוא עם איזה מגפה שצריך להתרחק ממנו.
עזוב, אתה.
לא, אני אומר, כי האסוציאציות האלה עולות אצל חלק מהאנשים שהיום נגועים באבישי בן חיים ובתיאוריות שלו.
בסדר, אז תראה, יש כתוב בתורתנו הקדושה, אל טען כסיל כעיוולתו, אבל לפני זה, פסוק לפני זה כתוב, טען כסיל כעיוולתו, כי אחרת יחשבו. אז אנחנו כל מיני נמצאים בדילמה הזאת, האם אפשר להתייחס לכל שטות שמישהו אומר, או להתייחס לה, או לא, אוקיי? ואני מעדיף כרגע שלא, מכיוון שאני אומר, אם מישהו חושב אחרת שהציונות מראשיתה נועדה בשביל שיביאו את השחורים שכתפו להם כותנה, כמו שעשית את ההשוואה לפלויד, אז יש גם טענה כזאת, שמעתי מאנשי הקשת, כן, שהביאו את השחורים מהמזרחים, כדי שהם יכתפו את הכותנה של הקיבוצים, לא באמת, זאת אומרת, הדבר הזה כל כך לא רציני, כל כך עלוב במבנה הטיעון, הוא יכול לשרת איזשהי עולם רגשי שיכול להיות מחובר לאיזשהו אינטרס פוליטי, ואני יכול לכבד את העניין הזה מכיוון
נכון, שהפוליטיקה. נכון, הם צודקים, כי סבא שלי היה מרוקאי, בכלל לא ידע לכתוב כותנה, למה שיביא אותו, אין שום סיבה.
בסדר. תראה, השאלה ממשיכה להיות שאלה רצינית, ואם אנחנו מסתכלים על כמו שאמרתי, גם הנאום של בגין במאי, וגם על המדיניות של ממשלת ישראל, אני בכוונה מציג את שני הצדדים, אוקיי? וזה נכון שזה לא רק שני צדדים, כי יש פה גם עוד צד, יש לנו את מפם שהיו באופוזיציה, ומתחו ביקורת על העלייה המונית, מכיוון שהם חששו, מה שאחר כך יגידו כנגד מפאי, שהעלייה המונית הזאת יוצרת תלות של העולה החדש בממשלה או במדינה, ואז התלות הזאת הופכת להיות למנוף להזדהות פוליטית. זאת אומרת, עכשיו אני אשאל את אנשי מפאי, עכשיו אני לא מתווכח עם בגין, עכשיו זה נוח לי, כי זה השמאל. אוקיי? אז אדון מפם, אם אתה היית מנצח בבחירות, לא היית רוצה לנצח בבחירות אחרי זה? זאת אומרת, האם זה פשע שמפאי רוצה לנצח בבחירות תמיד? זאת אומרת, האם זה לא מובן מאליו שכל מפלגה רוצה למקסם את הכוח הפוליטי שלה? ולכן זה ברור מאליו העניין הזה. זאת לא הנקודה. הנקודה היא אחרת לחלוטין. אנחנו חוזרים פה לשאלות האובייקטיביות. השאלות האובייקטיביות מגיעים 250,000 עולים תוך שנה, ואחר כך הגיעו עוד, בוא נשלים את התמונה. בשלוש השנים הראשונות של המדינה, מוכפלת אוכלוסיית ישראל. עולים בערך 370,000 איש מארצות שנכנה אותם במילה אחת אירופה, הונגריה, רומניה, בולגריה וכיוצא. באלו בערך 370,000, בערך אחד לאחד יש טיפה יותר אחוז של מה שנקרא העולים של ארצות המזרח, מגיעים בשלוש השנים הראשונות של המדינה, 49, 50, 51. בשנת 52 מדינת ישראל עושה סטופ, ואומרת העלייה המונית כבר גדולה עלינו ב-14 מספרים, כי נוצרו בעיות חברתיות אמיתיות, קשות מאוד, מכיוון שכל הפתרונות שצלחנו למצוא, ולהלן אני אפרט אותם, מיצו את עצמם. שלב ראשון משכנים את העולים בבתים של ערבים, הבולגרים ביפו. הבולגרים ביפו. אוקיי? עכשיו, כשאתה אומר, מי שיושב היום ביפו, יכול להיות שהוא יושב על פנינת נדלן. הוא לא ידע את זה ב-48, ב-48 הוא בא לבית מג'ויף, שאין לו אפילו צינורות, וצריך לשבור את המרצפות בשביל לתקן את הצנרת, נכון? זה ב-48-49. שלב ב', כשנגמרים הבתים של הערבים, יושבים את האנשים במחנות אוהלים. שער עלייה, שער המפורסם של חווה אלברשטיין, אוקיי? שוב, אם בגין צודק ובן גוריון צודק, אני כציוני מזדהה גם עם הנאום של בגין, גם עם המדיניות של בן גוריון, ושוב, אני חוזר, זה אופוזיציה וקואליציה. בעניין הזה, אין קואליציה ואופוזיציה, הם כולם ציונים, מקסימליסטים. קמנו את המדינה, הרגנו ונהרגנו בשביל זה. עם כל הקשיים, זה מה יש. אז עכשיו אוהלים. אחרי אוהלים באים המעברות. אחרי המעברות יבואו הרי הפיתוח. בין לבין, לוי אשכול, שהוא באיזשהו שלב נהיה שר אוצר, ולפני זה הוא ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, הוא מקפיד לשמור על התפקיד הזה, כי זה תפקיד ביצועי, הוא יצליח להוביל מהלך מטורף, מדהים, שבשלוש שנים הוא מקים את אותו מספר היישובים שהקימו הציונים ב-70 השנים שקדמו להקמת מדינת ישראל. זאת אומרת, תראה את העוצמה של מדינה. בפרק שעבר דיברנו על עוצמה של המדינה בלקלוט אותכים שמצילים את צמח. אחרי הקמת המדינה, אנחנו רואים עוצמה של מדינה ליישב, להקים 350 יישובים חקלאים, מכיוון שהיישובים החקלאים פירושם מלפפונים ועגבניות. שני שליש מהיישובים האלו זה מושבים. אז אחר כך המושבניקים של היום, כן, שהיום הם כבר יושבים על פנינות לדלן, אבל לפני 70 שנה, הם בחו סוף עולם שמאלה, וזרקתם אותנו בחבל החיש, וזרקתם אותנו בתנחים.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אז אני אספר רגע את הגרסה של המשפחה שלי. סבא שלי, אברהם טולדנו, אני אספר את הסיפור, אני ישן עם צמרמורת, היה מקימים של מושב רינתיה, פנינת נדלן די היום ליד פתח תקווה, הוא לא התגייס לצבא, היה במרכאות כבולות משתמט, כי הוא היה שוב ספר, כי עד 67 היו חדירות של פדיון.
אז הוא לא משתמט.
לא, אני צוחק.
לא,
אני לא אקרא לסבא שלי משתמט. גם אם הוא היה משתמט, אני לא התפקיד שלי לקרוא לאף אחד שהוא סבא משתמט. הסבא שלי היה במרכאות כפולות משתמט, שבאחת השמירות הלליות שהוא עשה כמעט מדי לילה, הרג את אחד הערבים שניסה לבוא ולפגע ולהרוג את אנשי היישוב. והיום יושבים בפנינת נדלן מטורפת, משקים של כמעט 10 מיליון שקל, משקים מאוד מאוד, נקרא לזה יקרים, בוא נגיד, שיחקו אותה על כמה דונמים ובפנינות נדלן עם יחידת דיור וצימרים ודברים כאלה, אבל, כל הדברים שאתה אמרת לא היו תקפים איפה שאני קיבלתי את התורה הציונית שלי. סבא שלי מעולם לא אמר זרקו אותנו. הוא אמר, אנחנו התחננו בפני הסוכנות שיתנו לנו מושב ממש כמו לאחינו האשכנזים. היינו מושב המרוקאי הראשון בארץ. וזה היה תקדים, ולפני זה שלחו אותם למקום אחר של אשכנזים כאלה, בשביל לראות שהם בכלל יודעים לעבוד, יודעים את העבודה, כי מה? תיתן להם קרקע, תיתן להם הכל, ואחר כך תצטרך להציל אותם כשהם יגבעו ברעב, יגבעו בצמה. לא היה מים בשלוש קילומטר הקרובים. היו צריכים ללכת עם החמור, להביא מים. דאגו להם אמנם למזרוני סוכנות ולקצת דברים לכמה ימים הראשונים, אבל הם התחננו לקבל מושב, לא זרקו אותם למושב. כמובן שהיו מעדות המזרח, מרוקאים, שזרקו אותם לעיירות פיתוח בלילה במסעית, אבל לא זה הסיפור של המושבים. הסיפור של המושבים הוא סיפור של גאווה שהם הצליחו לעשות חקלאות כפי שמלמדו אי שם במרוקו, שזה הציונות האמיתית.
כן, אבל תזכור, אני פה רוצה להגן על צורך העניין, על הצד השני של, של התמונה. היו גם כאלו שכיתרו והתלוננו וכעסו ופיתחו את המרירות וכן הלאה, ואני שמח לשמוע את הסיפור של סבא שלך, גם כי זה סיפור
אישי. והסיפור הוא עוד יותר יפה, כי סבתא שלי החיפאית, האליטיסטית, שגדלה בבית עם משרתים, התחתנה עם מר אברהם טולדנו, עם העיניים...
איפה הם הכירו?
הם הכירו, אני חושב, דרך מכרים משותפים. הסבתא שלי, שהיא אחיינית של הרב מסס, וממש אליטה מרוקאית, אמיתית, אמיתית, אמיתית. סבא שלי אליטה, אבל לא מבחינה כספית. היא ממש הייתה מבחינה כספית, ואז הלכה להתחתן עם אברהם טולדנו במושב רינתיה, בלי מים זורמים, בלי כלום, בלי מטבח, בלי שום דבר. היא הייתה רגילה לדירה בקריית שמואל, היה להם ממון. והאחים שלה אמרו, את מתחתנת ככה עם בן אדם שאין לו, אין לו אפילו בית, יש לו מין רצפת בטון ותקרת קרטון. אז היא אמרה, אני לא מתחתנת לא עם רצפת בטון, לא עם תקרת קרטון, אני מתחתנת עם הבן אדם, עם אברהם טולדנו, וביחד הם בנו אימפריה, משפחה משגשגת, ואני לא יכול להמשיך לדבר עם הצמרמורת הזאת.
יפה, תמשיך. אני שמח שאתה לא יכול להמשיך לדבר, מכיוון שאני רוצה למנף את הסיפור האישי שלך, של להגיד את הדבר הכי משמעותי הבא. כי עד עכשיו אני חושב שאמרתי דבר משמעותי, למרות שהצגתי אותו כשאלה. אוקיי, ואני אחזור על השאלה. כבודם של הסוציולוגים החדשים, בהנחה שיש בהם שמץ של, 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 של זיקה ציונית, בסדר, ממשלות ישראל נכשלו בשנות ה-50, כישלון כור ההיתוך, וכן הלאה, אפילו כתב את זה, איזה כותרת של ספר, של חתן פרס ישראל, גדול הסוציולוגים, כן? ליסק, ואני שואל אתכם, אוקיי, נגיד שאתם, זה בידיים שלכם, מה אתם הייתם עושים?
מה הייתם עושים אחרת?
מה הייתם עושים אחרת? ברור, כי אתם יודעים הכל. זאת אומרת, בן גוריון טיפש, ויוסף טל גזען, ומשה שרת בכלל נבח, וכלל מפאי, זו חבורה של מושחתים. מה אתם הייתם עושים אחרת? זה עניין אחד. נושא אחר, שעולה מתוך הסיפור שלך, זה שאנחנו מדברים באופן כללי, גס, על עדות המזרח, או על אשכנזים, אנחנו עושים פשע, לא חלילה גזעני, אלא פשע נגד ההבנה ההיסטורית שלנו. מכיוון שלדבר על יהודי המזרח, כאילו שמדובר על מקשה אחת, כאילו שהסיפור של יהודי עיראק הוא זהה לסיפור של יהודי תימן, שהוא זהה לסיפור של יהודי מרוקו, או יותר מעניין, כאילו שהסיפור, או יותר חשוב, כאילו שהסיפור של יהודי עדן זהה לסיפור של יהודי צנעה, או כאילו שהסיפור של יושבי הכפרים הקורדים בעיראק זהה לסיפור של היהודים שבאו מבגדד עם השכלה, עם ידע, באנשים שמילאו תפקידים באדמיניסטרציה הבריטית, ומגיעים לפה עם הון תרבותי פי 10 יותר גדול משל רוב האשכנזים שישבו פה, אבל האשכנזים לא ידעו את זה, ולכן כיוון שהם היו בעלי הכוח, הם חטאו בעלבונות כלפי יהודי עיראק, אבל מי יכול לדעת את כל הדברים האלו? אלא אם אתה מאוד מאוד רגיש, ורוב האנשים לא רגישים, בוודאי, לא במציאות דרמטית, או של עולי יהודי מרוקו. יהודים עם הכנס זה דבר אחד, יהודים מהרי האטלס זה דבר אחר, יהודי שבא מקזבלנקה, זה סיפור אחר, אם הוא נמצא במלאך של קזבלנקה, או שהוא עבר דרך מערכת החינוך של, של קיח. כן? זה שלושה, זה הון תרבותי שונה לחלוטין. לכן כשהם מגיעים לארץ, הגישות שלהם שונות, קודם כל, בנקודת מבט של האוריינטציה, נקרא לזה המקצועית, איזה הכשרה יש להם. דבר שני, נקודת מבט של הזדהות, היא הזדהות ציונית. היו יהודים ממרוקו שבאו עם הזדהות ציונית שורשית בגלל התפיסה שלהם את המסורת היהודית. והיו יהודים שבאו לחלוטין אדישים לכל השאלות. אתה צריך להזכיר שבסוף שנות ה-50, כשממשלת קנדה, ליתר דיוק, ממשלת קוויבק, רצתה להגדיל את היסוד הפרנקופוני, היא שלחה הודעה ליהודי מרוקו שיש להם יסוד פרנקופוני, ו-50 אלף מהם הלכו, עלו לקנדה. כן? ואיפה הציונות הטבעית שיש לכביכול ליהודי המזרח? היא בדיוק אותה הציונות טבעית שיש ליהודים מפולין. כמו סבא שלי, ציונות טבעית, לא ציונות טבעית, הוא הגר לארגנטינה. למה? כי החיות שלי ישבו, התחלת סיפור משפחתי, אז גם אני, אז הוא הגר לארגנטינה, למה? מכיוון שהחיות שלו גרו בארצות הברית, והוא לא יכול להגר לארצות הברית, אחרי 1924, אז אמר, אני נושא את מזלי בדלת האחורית של אמריקה, אני אלך לארגנטינה, ומשם אני אדסה לנדוד לצפון אמריקה. הגיע לארגנטינה, ראה כי טוב, ושם הפרנסה, הקים עסק, הנדסאי חשמל, איש מאוד מוצלח מבחינה כלכלית, ואבא שלו בזכות האבא, סליחה, הבן הראשון שלו שהוא אבא שלי, אני נולדתי בארץ, וזה עניין מקרי, היום אני ציוני, בגלל שעברתי תהליך של חינוך ציוני, שהוא בעיקרו מבוסס על קריאה ולימוד, ודברים שאנחנו עושים כרגע, שלהבין מי בכלל אנחנו, להניח מראש הנחות, שהמזרחים ככה והאשכנזים ככה, כדי להתקומם כנגד הגזענות, זה פסבדו, כן, צורך העניין, זה גזענות לשמה, כן, אני לא אזכיר את השם שאתה הזכרת קודם. אני חושב שהדבר הזה הוא פשוט מזיק לשיח הישראלים, כיוון שאנחנו עסוקים בלהזיק ולהבין את עצמנו. אז אם נחזור להיסטוריה, אלא אם אתה רוצה להגיד משהו, אז תעצור אותי.
האמת היא, כן, באמת שכשאנחנו מדברים על היסטוריה בהכללות כל כך גדולות, שהעיראקים הם ככה, וזה, אנחנו מפססים, אתה יודע, את הבחירות האישיות של אנשים, כמו הבחירה של סבא שלך, להגיר לארגנטינה, או כמו הבחירה, אתה יודע, הבחירה הכי הכי אישית, והכי, אי אפשר להגיד שמישהו כפה על סבא שלי, סבא עמנואל דורנשטיין, לא המרוקאי הכי גדול בעולם, סבא הונגרי שלי, הרבה מאוד, או אפילו אפשר להגיד, לא יודע אם רוב החברים שלו היו עיראקים, עכשיו אתה אומר, זה לך לא יכול להיות, כאילו, אם הם באמת היו כאלה בורים, כאלה נחותים, כאלה זה, מה רואה חשבון עם תואר באוניברסיטה, שמלמד באוניברסיטה, שהוא פקיד שומה, מה לא ולעיראקים האלה? אז הנה, בדיוק זה, הבחירה של החברים מצביעה יותר מכל, לא על החוסר גזענות של סבא עמנואל, האשכנזי, אלא על הרמה של יהודי עיראק, שהיו בדיוק ברמה שלו, בעיניו, כי הוא התחבר איתם, אחרת אולי מתחבר איתם.
נכון. אז רגע, בוא, אתה יודע מה, אם כבר הזכרנו שלוש פעמים את המילת המפתח גזענות, שהיום זו מילה שמשמשת, כן, אם אני דופק את הראש בחלון ברכבת, בגלל שהרכבת עצרה באופן פתאומי, אז זה גזענות. כל דבר זה גזענות. בוא נגדיר מה זה גזענות. נתחיל מהסוף. אין גזענות בארץ. יש פה ושם בטח גזענים, אבל גזענות בטח לא הייתה בשנות ה-50, והיא לא קיימת היום. גזענות פירושה המדיניות שלוקחת קבוצה שלמה שמזוהה באופן ביולוגי, בין אם זה שחורים, בין אם זה לבנים, או בין אם זה צהובים, אנשים שאפשר לזהות אותם בקלות, הגדרה שלא חלה על הישראלים, מכיוון שאין שום דרך לדעת שאתה ממוצא חצי הונגרי, חצי מרוקאי, או אני מפה ומשם, אין.
אבל אני כבר כלב מעורב. אני כבר כלב מעורב.
מצוין.
אולי את אמא שלי אתה יכול לזהות.
אני לא. המבחן מאוד פשוט, אוקיי? תראה, הפרויקטור הכי גדול של הגזענות בתולדות האנושות, וכנראה בלי שום ספק במאה ה-20, זה היטלר, אמר בעצמו לראושנינג ב-1934, אני יודע בדיוק כמו כל המדענים האלו, שכל התורה הזאת היא בובה מייסס. הוא לא אמר בובה מייסס, אבל אם זה משמש, אם זה יכול לשמש אותי בשביל להניע מיליונים ברחוב, אז אני עושה את זה. זאת אומרת, הוא ידע מראש שההנחת היסוד, שיש דבר כזה גזע יהודי, או צועני, או לא חשוב מה, זה בולשיט. סליחה על הביטוי, אוקיי? אבל זה לא מספיק, כי הגדרה החיצונית, אני יכולה להיות נכונה, לגבי יהודים שבאו מאתיופיה, כי הם באמת שחורים. אבל צריך עוד תנאי לגזענות. תנאי שני לגזענות זה להניח שיש נחותים ועליונים. ודבר שלישי שצריך להניח זה שהנחותים אין להם מקום בחברה, ושהדבר הכי נכון מבחינתם זה להשמידם. שלושת התנאים האלו לא מתקיימים בחברה הישראלית. לא זה, לא זה ולא זה.
התנאי השלישי הוא לא חלק מגזענות. לא צריך להשמידם. אפשר לנצל אותם.
לא,
למה להשמידם?
בסדר.
לא.
בסדר. לנצל, בסדר גמור. לנצל במובן הישיר, כמו שמנצלים, כמו שניצלו את השחורים במדינות הדרום בארצות הברית, חד משמעית כן. אוקיי? עכשיו, גם התנאי הזה לא מתקיים. הפוך לחלוטין. מה שעשתה מדינת ישראל ועושה עד היום, היא עושה אפליה מתקנת, זה באקדמיה וזה ברחוב וזה בחוקים. ובעצם זה שמעלים, עולים מכל המקומות האלו, כן, זה רק מראה על ההפך הגמור. לכן, דיבור על גזענות הוא דיבור מטופש, הוא מזיק להבנה. מה כן קיים? עכשיו נגיד מה כן קיים. מה שכן קיים, אתה סיפרת על סבא שלך. עכשיו נספר על אבא שלי, זה סיפור מול סיפור. אבא שלי היה, עליו השלום, היה איש מחירות, של המפעל של הקיבוץ. הוא גילה מהר מאוד שבחברה הישראלית, אנשים, השאלה, אחרי שאומרים בוקר טוב, ואם תרצה קפה או תה, השאלה הבאה שהם שואלים, איזה עדה אתה?
מאיפה ההורים?
מאיפה ההורים, איזה עדה אתה? אז הוא גילה שכשהוא אומר שהוא ארגנטינאי, זה פותח לו דלתות. כי מי שמזדהה עם, מי שיש לו נטייה לחבב אשכנזים, אני רוצה להגיד שמה ש... אין גזענות, אבל יש דעות קדומות. זה שני דברים שונים. דעה קדומה
סטיגמות,
היא...
כן.
סטיגמות, דעה קדומה היא תכונה אנושית, לא רק שהיא טבעית ומובנת מלאה, היא חיונית מבחינה אבולוציונית. אוקיי? זה הישרדותית. אין פה מכל שאלה. מי שרוצה להבין את זה ברצינות, תשאח לי אימייל, אני אתן לו כמה חומרים, כי רק אנחנו לא נצא מזה מכנס הזה, אבל...
אבל בוא נחזור עד על אבא שלי. זה הכי מעניין בשיחה שלנו.
אוקיי, אתה רוצה נרחיב את זה, רק אני אסיים את הסיפור עם אבא שלי. הוא גילה מהר מאוד שכשהוא אומר ארגנטינאי, כן, גם המזרחים מבסוטים, מכיוון שארגנטינאי מדבר ספרדית, וספרדי זה, ספרדית זה ספרדי. זה שההורים שלו באו מפולין, כן, וזה שהוא במרכאות אשכנזי, וזה שלא במרכאות הוא חילוני, אוקיי, וקיבוצנית, כבר לא משנה, מכיוון שהסטיגמה שלהם על ספרדים חיובית, ואז הוא גילה שהוא לא צריך לתקן להם את הטעות, שלא צריך להגיד להם, ארגנטינאי מדבר ספרדית, אבל יהודי שבא מארגנטינה כמעט, ברוב המקרים, 90% הוא אשכנזי, יש גם הרי יהודים שהגיעו לארגנטינה מארצות, מטורקיה, אבל הרוב זה באמת מה שמכונה אשכנזים. לכן דעות קדומות, עכשיו תראה, דעות קדומות, זה דבר שאנשים יכולים להפוך אותו למנוף לבדיחות מצוינות, כן? שני המרוקאים עולים על רכבת, או שלושה עיראקים, או לא משנה מה. זה יכול להפוך למקור ליופי של יצירות קולנועיות, כאלו ואחרות. זה יכול להפוך כמקור לחיזוק תחושת העליונות, שמישהו שיש לו רגשי נחיתות, רוצה ליישם כלפי אחרים. וזאת תכונה אנושית. עם העציבה, אני משתדל לפחות לא להיות כזה, למרות שתמיד טוענים כנגדי שאני יהיר, אוקיי, אולי יש לי פרצוף כזה. אני למיטב הכרתי לא, אבל כך או אחרת, דעה קדומה איננה גזענות.
אבל אמרת שדעה קדומה היא דבר חיוני ודבר טוב. עד עכשיו הצגת את זה כמשהו של, נו בסדר, יש אנשים דעות קדומות, כן. נסלח להם. כן. אתה לא אומר נסלח להם, אתה אומר שזה טוב. דרך אגב, גם אני חושב שלדעות לא, קדומות יש שדעת... מקום והן טבעיות.
אמרתי שזה טבעי, אני לא אומר שזה טוב. אני יכול להסביר למה זה טבעי וזה רע, או למה זה טבעי וזה לא רע ולא טוב, ואני יכול להסביר למה דעה קדומה, מבחינה אבולוציונית זה דבר חיוני. אוקיי? אם אתה רוצה...
אני אשמח מאוד שנקדיש לזה כמה דקות.
מצוין. אוקיי? הדעה הקדומה, אם אנחנו מוצאים את הקונוטציה השלילית שיש למילה דעה קדומה, ומקשיבים למילים דעה קדומה, זה ידע או דעה מוקדמת שיש לי, ראשונית, שבאמצעותה אני ממיין אויבים ואוהדים. זאת אומרת, אני בתור יצור ביולוגי מדבר איתך על האדם הקדמון לפני 200,000 שנה, בדיוק כמו נמר, בדיוק כמו פרפר, חייב שיהיה לי במנגנון האוטומטי, כן, הבחנה מהירה בין איום לבין, לבין ברכה. כן? בקודת מבט אנושית, אם אני רוצה לאכול חלבון, ארנבת זה ברכה, אני רק צריך לצוד אותה. מקודת מבט הישרדותית, נמר זה איום. למה? אמנם חלבון, אבל הוא רץ יותר מהר, אני שוקל יותר מהר, יש לי שיניים יותר גדולות. עד שאני לא אמציא כלים שמאפשרים לי לצוד נמרים, אז אני כבר כמובן מעדיף לצוד ממוטות, כי זה יותר חלבון. אני מתייחס מראש לכל דבר שנראה כמו נמר, כמו למשל, אם יש לו פסים כאלו שמאפשרים לו להסתוות מאחורי קני סוף, אני מדבר על נמר שנקרא טיגריס, אוקיי? אם אני רואה קני סוף, אני לא הולך ובודק האם זה נמר או האם זה קני סוף. אני בורח משם, כי יש לי דעה קדומה, שבלעדיה אני פשוט מסכן את חיי. הועיל והנטייה הבסיסית של היצור האורגני שנקרא אדם זה הישרדות, לכן דעה קדומה היא חיונית מבחינה אבולוציונית. עכשיו אני מדלג 200,000 שנה קדימה לימינו. בימינו לעניין הזה יש פחות משקל, מכיוון שאנחנו חיים, מנסים ליצור את הביטחון הקיומי שלי, לא בהבחנה האם אני מזהה אותך, כי אני לא צריך לחשוב עליך אם אתה איום או ברכה כלפיי, כיוון שאני מתייחס אליך כאל אזרח, לפני שהכרתי אותך, לפני שידעתי שקוראים לך תמיר, אם הייתי רואה אותך ברחוב, אני מניח הנחה מוקדמת, שאתה בדיוק כמוני, אזרח שומר חוק, ולכן אם אתה צריך ממני משהו, אתה תפנה אליי, אם יש לך איזשהו עניין עסקי איתי, אתה תמכור ותקנה, אתה לא תתנפל עליי ותיקח ממני את הדבר הזה בכוח, ואם כן תעשה את זה, יש מערכת חוק שאמורה להגן עליי מפני אלימות אזרחית, זה היתרון הגדול של החברה המודרנית, לכן דעה קדומה במציאות מודרנית היא דבר בעייתי. עכשיו חסר עוד שלב אחד.
רגע, אבל יש את הרובד של האזרח, אם הוא יפעיל נגד אלימות או לא יפעיל נגד אלימות, אבל יש רבדים שהם הרבה יותר קרובים רבדים של חברות, כמו שסיפרתי על סבא שלי ועל חבריו העיראקים. לא אמרתי שהוא טיפל באזרחים שבאו עליו כפקיד שומה, כעיראקים או כזה. זה אם הוא היה עושה את זה, זה באמת דבר מזעזע ודבר לא טוב. זה פרופיילינג ואפשר להגיד, אפשר לקיים שיחה שלמה על מה היחס של פקידי המדינה כלפי האזרחים, ובהקשר שלנו של העלייה זה גם סוגיה רלוונטית, אבל יש הקשרים של חברות, יש הקשרים של קבלה לעבודה, לא לעבודה ממשלתית, לעבודה הזה. אם אני עכשיו פותח חברה, ובאים אליי שני אנשים עם אותם נתונים בדיוק, אחד אתיופי ואחד יקה, הדעה הקדומה על אותו יהודי יקה זה שהוא מגיע בזמן. האם זה נכון לגבי כל היקים? לא. האם זה נכון לגבי רובם, או האם הדעה הקדומה יש לה איזושהי קורלציה לאותו יקה, להגעתו בזמן לאותו יקה? כן. האם זה סיבתיות? אנחנו לא יודעים, צריך לבדוק את זה, אבל הקורלציה הזאת של הגעה בזמן ואותו יקה, היא משהו שלא משודר לי בקורות החיים שלו, חוץ מאשר בשם, ברבינוביץ' וכל מיני שמות כאלה. ולכן, אם אני חרד להצלחת העסק שלי, אני, וההגעה בזמן היא חשובה לי כבן אדם, לי זה חשוב. אולי ללקוחות, אתה יודע? לי זה לא חשוב. ללקוחות שלי זה חשוב. אז אני אקח את היקה, ולא את האתיופי, למרות שזה אותם נתונים מבחינה ממוחשבת. מה לעשות? יכול להיות דרך אגב שהיקה הזה הוא אידיוט, והוא בכלל לא מגיע בזמן, והאתיופי הזה הוא מגיע בזמן, כי הוא התחנך בכלל בשכונה של יקים, וזה לא משודר לי בקורות חיים שלו. יש לנו באנושות ובכלל בקבלת החלטות בעיה של מידע, בעיה קריטית, וזה הנושא אולי של הספר הכי חשוב של תומס סול, Knowledge and Decisions, ובו הוא בעצם מראה לנו כיצד הרבה מאוד דעות קדומות הן פשוט שיקוף של ידע גולמי שאנחנו משתמשים בו, כי אין לנו ידע טוב יותר. אנחנו לא יכולים לעשות בדיקות של הדבר בזמן. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
עכשיו, תאר לעצמך, עכשיו בוא נתאר לעצמנו של העסק הזה שאתה מדבר עליו, העסק שלך קוראים מדינת ישראל. והנה, עכשיו אני זרוק כל פעם את השאלה בפני הסוציולוגים החדשים, הישנים, מה העמדה שלכם, אוקיי? לפני בערך 15 שנה, פרסם אמנון לוי, עיתונאי ידוע, מאמר תחת הכותרת, כולנו חברה של בוגדים. כן? מפאי בראשית ימיה דרשה מכולנו לבגוד במורשת שלנו. ואז מזה הוא עושה כמובן צימס, סלט שלם, כן? ואז המסקנה שעולם הדברים שלו, זה שכשאני קולט, אני, זה מדינת ישראל, קולטת את יהודי אתיופיה, הועיל ויהודי אתיופיה, מה שהם רגילים זה לחיות בכפר, ואין שעון ואין בכלל חשיבות, חלילה מלי לכפות עליהם את העניין הזה, כי מי אני שאכפה עליהם עמידה בזמנים וחינוך טכנולוגי וכן הלאה. כן, מה זאת אומרת? זה הרי פשע. זה בוגדים, נכון? בגידה, איזה פשע יש יותר גדול מבגידה? ואז מה קורה? מתוך הגישה, כי לכאורה נאורה של אמנון לוי, המסקנה של מדיניות היא שאני צריך להשאיר את היהודים מאתיופיה ברמתו הכלכלית הירודה, שהיא אחת מהסיבות שהוא בכלל עלה לפה, ככה, כדי שהוא יישאר לנצח. וזאת הנאורות, כן?
זאת אומרת, damn if you do, damn if you don't. אם הפכת את האתיופים לסטנדרטים של עולם ראשון של אירופה, של אגב הזמן, חינוך טכנולוגי, משמעת ודברים בסגנון הזה, אז בעצם הרסת להם את התרבות, עשית להם כאילו אשכנזי, שכנזת אותם ומחקת את הזהות שלהם. אם השארת אותם אתיופים אסלים, אז לא אפשרת להם להשתלב בחברה, ואז אתה יכול לתלונן על פערים מפה ועד הודעה חדשה, אבל מישהו שלא מגיע בזמן לעבודה והוא חי על פי השמש, אז מה לעשות? זאת אומרת, damn if you do, אם אתה משכנז אותם, דפקת להם את התרבות, אבל יש להם הצלחה כלכלית אדירה במדינת ישראל, במידה והצלחת, כי הרבה פעמים הדברים האלה לא מצליחים. ואם אתה לא עושה את זה, אז הם נדפקים למטה עם התרבות המקסימה והמיוחדת והאוריינטלית והייחודית שלהם, אבל הם נשארים עדיין ברמה כלכלית של אפריקה פלוס.
עכשיו, לצערי, אנחנו מסכימים יותר מדי בשיחה הזאת. אני אומר את זה באירוניה, מכיוון שאנחנו אמורים ליצור איזשהו קונפליקט, ואני לא, אין לי שום ויכוח איתך, לא רק זה, אלא שאני רוצה להוסיף, אנחנו בענייני אנקדוטות, עכשיו נעזוב את אבא שלי, ואני אספר משהו שקראתי באחד מהספרים. מגיע יהודי, שאתה להפין בשנות ה-50, מגיע יהודי, עולה חדש, לשלוח דואר, נכנס לסניף הדואר, והוא גאה בזהותו היהודית הישראלית, והוא מנסה לשלוח את המכתב בעברית. אלא מה? העברית שלו רצוצה. לא, לא, לא. הוא מנסה לדבר לפקיד, צורך עניין, אתה פקיד, ואני אומר, אני רוצה, לא משנה, אני לא עושה חיקויים, כי אני חלש בזה. צועק עליו הפקיד ביידיש, תן גז, אדוני, יש מאחוריך תור עצום. עכשיו, שים לב, מי צודק בסיפור? זה שניהם צודקים. זאת הטרגדיה במרכאות, או זה מה שאמור ליצור אצלנו את האמפתיה, ולא את העמדה המתנסית, באמת, של מה שמכונה סוציולוגים חדשים או פסבדו-פוליטיקאים ירודים, אוקיי? דווקא להבין, הרי שניהם צודקים, היהודי שרוצה לשלוח מכתב בעברית, הוא מממש את המילים הגדולות שנקרא זהות ציונית, שולח מכתב בעברית, והפקיד שרוצה שהתור יתקדם, הוא רוצה לממש את היעילות של המדינה, כדי שסניף הדואר לא יהפוך להיות מקום שכולם סובלים בו עד היום, דרך אגב סובלים. אז לכן האינטרס שלו, הוא לגיטימי באותה מידה כמו אינטרס, בסדר? זה דוגמה, זה סיפור אחד שאני אוהב לספר בעניין הזה, וסיפור אחר על בחור שסיים את מלחמת השחרור, הוא היה חייל בפלמ"ח, יחד עם החבורה שלו הלך, נדמה לי, קיבוץ גונן בצפון, הוא הלך להגשים, מה שנקרא, וכנהוג בקיבוצים, יש סידור עבודה. הוא הולך לחפש את השם שלו, השם שלו לא מופיע, הוא הולך שואל את הסדרן עבודה, אז הסדרן עבודה אומר, תשמע, אני לא זוכר כל שם, אבל ברור לי שאתה שם, כי כל זוג ידיים חשוב, לכן תחפש שוב פעם. תחפש על כל הרשימה. הוא הולך וזכה על כל הרשימה, ואז הוא רואה, כתוב שאת השם שלו, הוא הולך להיות מורה במעברת קריית שמונה. אז הוא אומר לה, כי סדור עבודה אומר, אני מורה, אני לא מעניין, בן 20, השתחררתי מהצבא, מה לי ולא רע. אמר לו, סדרן עבודה, קיבלנו הוראה מהמדינה, שאנחנו צריכים לשלוח מישהו, ושאלתי את החבר'ה שלך מהגרעין, מי הכי מתאים? כולם אמרו, אותך, אתה מחר מתייצב בקריית שמונה.
זה שעתיים נסיעה עם הכבישים של פעם.
נכון, עכשיו הוא בן 20, אין לו שום הכשרה, אוקיי? הוא מגיע לכיתה, זה צריף, הוא מתאר את זה, יש שם ילדה בת 12 שבאה ממרוקו, ילד בן 8 שהגיע מרומניה, ילד בן 9 שהגיע מעיראק, אוקיי? ועכשיו, ועוד, ראינו וכנו, כיתה של 15 תלמידים, פחות או יותר, גילאים שונים, מינים שונים, מוצאים שונים, הוא לא מורה, ועכשיו הוא צריך או לעשות כמעשה החכמולוגים הפוסט-ציוניים, להגיד, זה, לא יודע מה, תמצא את המילה.
Whiteness.
כן, white, וזה, או להיות ציוני, ולהגיד, זה מה יש. זה מה יש, כמו שדודה שלי, שדיברתי לה בפעם שעברה מבצע תינוק, או אמא שלי, שתיהם היו מחנכות בישראל, וכל חייהן, דודה שלי עדיין חיה, אמא שלי עליה השלום, עלו מארגנטינה, וכל חייהם היה קודש לחינוך, במגמה של מה שקוראים כור היתוך. ליצור חברה משותפת, להרחיב את המחנים המשותפים, אוקיי? האם הם עשו את זה יותר ברגישות, פחות ברגישות? אותו איש ששכחתי את שמו, לימים הפך להיות גורם מאוד בכיר במערכת החינוך הישראלית. אני מתנצל, קודם כל בפני עצמי, שאני לא זוכר שמות. אבל בן אדם שהתחיל את הקריירה שלו כאזרח במדינת ישראל בשנת 49 באוריינטציה חקלאית, כמו סבתו לדנו, הוא רצה להיות חקלאי, הכריחו אותו, המדינה המחצופה, המפייניקית, הבולשוויקית, הכריחה אותו דרך סדרן עבודה של קיבוץ, שהוא בכלל לא מכיר אותו, להיות מחנך בקריית שמונה, מי הם, שיערבבו להם את השכל עם הערכים של הפלמחניק, הנה, זה מה שהוא עשה עכשיו. אם הייתי יכול למצוא את ה-15 תלמידים האלו, ולבדוק לאן הם הגיעו, והאם בין השאר בזכותו, אני יודע בוודאות על אנשים שעד היום באים אליי ואומרים לי, אנחנו זוכרים את אמא שלך, כשקלטה אותנו בבית הספר בשנות ה-70 ובשנות ה-80, מתוך הגישה הציונית הרחבה הזאת. אז הנה יש לנו פה סיפור לכאורה מסובך, שבסוף מתנקז לשתי השאלות שאיתם פתחנו. האם קולטים את כולם? כן או לא? בגין ובן גוריון חושבים שכן, שיבה ומאיר יערי חושבים שלא. אוקיי? ואיך קולטים? האם קולטים במגמה של להרחיב את המחנים המשותפים? כמו שאימא שלי והסבא השני שלך חשבו, או שאנחנו רוצים, כמו אמנון לוי, ליצור פה גטאות של זהות בשם איזושהי הכלה נאורה, שלמעשה היא לא הכלה ובוודאי לא נאורה.
אוקיי, אבל... היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. לימוד עברית זה כמו לימוד מתמטיקה בהרבה מובנים, כי בלי שפה בארץ חדשה אתה לא יכול להסתדר, ואז אתה גם לא יכול להצליח כלכלית. זה כמו לדבר על הגעה לזמנים. זה משהו שהוא אפשר להגיד אובייקטיבית עוזר לפריון שלך. אבל, האם מלמדים אותך תנך ואיך מלמדים אותך תנך? האם מלמדים אותך היסטוריה ואיזה היסטוריה? ואם מי הושמט ומי לא הושמט? האם גוזזים לך את הפאות או לא? את מי זורקים לעיירות הפיתוח שהם בפריפריה, והפריפריה בכל העולם? שוב, אני מצטט הרבה תומס סואל. הפריפריה בכל העולם היא יותר ענייה מהמרכז. אם ישלחו מישהו, אתה יודע, אפילו עם פריון מאוד מאוד גבוה, אפילו עם הון אנושי מאוד גבוה, אם יזרקו אותו לדימונה, נגיד את האשכנזי, מה לעשות? הוא יהיה בעשירונים התחתונים, כי בדימונה אין הרבה הזדמנות תעסוקה, לא אז ולא היום, חוץ מאשר כמה מדעני גרעין, יש כאלה שאומרים, או מדעני טקסטיל. אבל באופן כללי, למה זרקו דווקא לספרדים לספרדים, הערות הפיתוח. למה גזזו להם את הפאות והכניסו אותם למערכת חינוך ממלכתית, ולא למערכת חינוך שהיא ציונית באותה מידה, אבל מתאימה גם להם, כמו המערכת של הציונות הדתית? היו אלטרנטיבות.
בוא נתחיל בה, זה בדיוק העניין, שיש יותר מדי אלטרנטיבות, וכל אלטרנטיבה, כל אלטרנטיבה היא לגיטימית באותה מידה. ובדיוק באותה מידה של יהודים מתימן, יש זכות לדעתו, איך אמורה לראות המדינה, ואיך אמורה לראות היהודי, איך אמורה לראות היהדות, וכן הלאה. בדיוק אותה זכות יש גם ליריבו, סלש עמיתו, מהשומר הצעיר. עכשיו, כמובן, זה עניין של רגישות, איך אתה עושה את זה, אוקיי? האם העניין של גזיזת פאות, אני לא יודעת כמה מדובר על תופעה משמעותית או לא. בכל אופן, בוא נגיד שאתה תופעה כזאת, הדבר הזה כמובן שהוא חוצה איזשהם גבולות. אבל עצם המוטיבציה, ליצור תרבות מסוימת על פי דרכו, על פי תפיסתו, אוקיי? היא מוטיבציה שלגיטימית בכל, אצל כל אחד מהאנשים. זאת אומרת, באותה מידה של, אני חוזר, באותה מידה של החרדי יש זכות, כן, לתפוס את היהדות על פי דרכו, גם לאיש השומר הצעיר יש זכות לתפוס את היהדות על פי דרכו.
אז עכשיו, הקיבוץ יהיה חילוני והבני ברית יהיה חרדית. אבל אני שואל, למה עולה שעולה ואין לו בית, גוזזים לו את הפאות ושמים אותו בחינוך חילוני.
אוקיי, מהסיבה הפשוטה שאנשים שמקימים את המדינה מניחים שהדבר הזה הוא סוג של שינוי תרבותי שהוא נחוץ בדיוק על הדברים שדיברנו עליהם לפני רגע, אוקיי? עכשיו, אם הם מגזימים או לא מגזימים, זה כבר שאלה של טעם. אז אנחנו, לנו נוח היום להגיד, אין שום סתירה. בשנות ה-20 של המאה ה-21, אנחנו יכולים לראות בן אדם שיש לו כיפה סרוגה, והוא מה שנקרא דוס, יכול להיות גם מדען גרעין, או מדען מחשבים, או היסטוריון, בבר אילן, או בחיפה, או בהרווארד, כן? אין שום סתירה. בשנות ה-50, התפיסה הייתה הרבה יותר, נקרא לזה, חד-חד ערכית, הניחו הנחות, לפחות בגורמים היותר רדיקליים ב... תנועה הציונית, בטח צל השומר הצעיר, הניחו שחייבת להיות איזושהי לכידות, כן? צורה מסוימת ללמוד את התנך, צורה מסוימת ללמוד את ההיסטוריה, צורה מסוימת ללמוד את המקצועות, נקרא להם טכניים ולא משנה מה, צורה מסוימת להבין מה הערכים הנכונים, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? מהבחינה הזאת צריך להבין את ההבדל, שנות ה-50 הם הרבה יותר אידיאולוגיות במובן, גם במובן הרע של המילה, כי צריך לזכור את הפילוג בתנועה הקיבוצית, על דבר שלנו נראה כדבר שטות, כן? על ההזדהות עם ברית המועצות, או הזדהות עם העולם, עם ברית נאטו לצורך העניין, כן? היום נשמע לנו אבסורד, בכלל להזדהות עם ברית המועצות שלא קיימת, ומי בכלל יכול לא להזדהות עם ברית נאטו, היום זה כאילו הטובים, אוקראינה וכן הלאה. אבל צריך לשים את הדברים בתוך ההקשר. אבל רציתי להגיד משהו הרבה יותר משמעותי. אתה כל מה מצטט את סואל, אני לא מספיק מכיר אותו, אבל אני רוצה להגיד לו דבר אחד. אדוני צודק, אוי, אבל זה בדיוק העניין, זה מה שהופך את המדינות של מפאי לעוד יותר נכונה בעיניי. הואיל והפריפריה תמיד תהיה יותר חלשה מהמרכז, אחרת אין שום משמעות להגדרה פריפריה, כי יש הרי גישות שאומרת שאנחנו כולנו חיים על כדור, ואין בכלל פריפריה, אנחנו העולם שטוח, וכל השטויות האלו, אוקיי? אז בדיוק מהסיבה הזאת, ההבדל בין מדינה כמו ארצות הברית, שמפקירה את הפריפריה על בסיס של ערכים, או פרשנות מעוותת של הערכים מלפני 250 שנה, לעומת מדינה כמו ישראל, שאומרת, הועיל והפריפריה היא מראש עומדת במצב, בעמדה של נחיתות, צריך לעשות מהלכים של תיקון, כמו למשל להביא מפעלים, כמו למשל ליצור מקומות עבודה. ואין מה להשוות בין ישראל של 2023 לישראל של 1953. ההשוואה הזאת לא הוגנת. צריך להבין שמדובר פה בתהליך של בנייה, אוקיי? כמו שאמרת, מושב רנטיה ב-1955, הוא לא מושב רנטיה בשנת 2015. אוקיי? זה שני דברים שונים. ופה מדובר על תהליך, בדיוק כמו שפתח תקווה ב-1878, היא לא פתח תקווה של 1978, או ראשון, או כל, אפילו תל אביב, התחיל עם 60 בתים, היום זה אחת מהערים היקרות ביותר בעולם. שום דבר לא קורה בבת אחת. והשאלה השני, חוזר עליה כל הזמן בתור דילמה, כן, או סיטואציה שממנה נגזרות דילמות, זה איך אתה עושה, מה המדיניות הנכונה. עכשיו, שלוקחים את שאלת המדיניות, והופכים אותה לשאלה תיאורטית, ומנתקים את התיאוריה מהמציאות שבה מדינת ישראל אוכלוסייתה מוכפלת תוך 3 שנים. כשאף מדינה במרחב לא מכירה בה. השכנים, שבסיטואציה שמלחמה קרה, גם ארצות הברית וגם ברית המועצות מפנות לגב. זאת העובדה. ארצות הברית, ברית המועצות ב-48 תמכה, אחרי 49 ברית המועצות הולכת ומפנה את הגב לישראל. אוקיי? על זה תוסיף את הבעיות האובייקטיביות, שאין מים בדרום, לכן צריך להקים מוביל ארצי, שצריך לארגן את צהל מחדש ולעשות סטנדרטיזציה של הנשק, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלו הם נתוני יסוד, שכל מי שרוצה להביע דעתו ברצינות על מדיניות הקליטה, חייב להתחיל משם ולא מאיזשהם ביטויים של גיורא יוספטל, או מאיזשהם העלאה באוב של הגזענות, האוגניקה של רופין, כן, שגילו פתאום עכשיו כמה חכמולוגים שהיו לו התבטאויות שהן גזעניות במובן המקורי של המילה של המאה ה-19, איזושהי הנחה שיש גזעים עליונים וגזעים נחותים, תוך כדי שהם שוכחים שרופין הוא אבי ההתיישבות היהודי, שבלעדיו לא היה פה כמעט שום יישוב בארץ ישראל. לכן הדעות שלו כמדען זה דבר אחד, והמדיניות שהוא יישם זה דבר אחר, אבל את מי שלא מתעניין בהיסטוריה, אלא מתעניין ב... קוטרולוגיה, אם אפשר לקרוא זה ככה, כותרות או סיסמאות או להוציא דברים מהקשרם, כמובן שהוא הלך לחפש את ההתבטאויות האיומות, לא פעם ההתבטאויות האיומות של יוספטל או התבטאויות האיומות של רופין, כמובן שהוא יקפיד לא לשים את ה, לא לפנות את המבט להתבטאויות האיומות של יהודים שבאו ממרוקו כנגד יהודים שבאו מאלג'יר, יהודים שבאו מאלג'יר כנגד יהודים שבאו מעיראק, יהודים שבאו מעיראק כנגד יהודים שבאו מתימן, צנענים נגד עדנים, עדנים נגד צנענים, גליציאנרים נגד ורשובאים וורשובאים נגד קרקובאים. כי זה טבע אדם, דעות קדומות.
לגמרי, אז באמת למה, אולי בתשובה יותר פשוטה, למה לא שלחו פולנים לאירופה פיתוח, ושלחו אותם, כשהעלייה הפולנית הייתה קצת מאוחרת, שנות ה-50, הם עלו לרמת אביב.
לא, יש הרבה, בית שמש למשל, בית שמש זאת עיירת פיתוח, בוא נתחיל, טוב, נשלים את המשפט. בית שמש היא עיירת פיתוח, שכמעט מהרגע הראשון שלה היה יחס שווה, דמוגרפית אני מתכוון, בין עולים מצפון אפריקה לבין עולים מרומניה. בכלל, צריך לזכור, הקבוצה הכי גדולה של עולים, זאת הארץ שממנה באו הכי הרבה עולים, חוץ מרוסיה כמובן, זה לא כוחות, כי רוב העם היהודי ישב ברוסיה לפני 120 שנה, אבל נגיד, מתקופת המדינה, מ-49 צפונה, יש שתי קבוצות שהן בולטות בגודל שלהן, זה יהדות רומניה ויהדות מרוקו, בערך 250,000 ו-250,000. לא באותה שנה, לא באותו רגע, לא באותה תקופה, היו כל מיני, אבל בסך הכל 250,000 ו-250,000. עכשיו, שאלה מעניינת, למה אנחנו שומעים מהבוקר עד הערב על יהדות מרוקו? אנחנו כמעט לא שומעים כלום על יהדות, על יהדות רומניה. שאלה מעניינת שאני חושב שהתשובה עליה קשורה באופן ישיר למה שדיברנו קודם על, על, על גישה, על הון תרבותי, על מה הרקע וכן הלאה וכן הלאה. בלי לפגוע, בלי לפגוע. עכשיו צריך לזכור דבר נוסף, שכל הוויכוח הזה על שאנחנו מנסים לתת לו מימד היסטורי כמה שיותר מוצק ורציני במסגרת של פודקאסט, כן? יש לו השלכות פוליטיות. יש אנשים שעושים הון פוליטי. נציגי ציבור של יהדות אתיופיה, חלקם נוח להם מאוד שיהודי אתיופיה, עולי אתיופיה, המשיכו להיות אאוטסיידרים בחברה הישראלית. וזה, בלי, ומה שאמרתי כרגע, לא סותר את העובדה שרוב עולי אתיופיה משולבים היטב בחברה הישראלית, גם בצבא, גם בכלכלה וגם בחברה, ומהם לא שומעים. ממי שומעים? מי שעושה רעש. וזה, צריך לזכור גם את הבימד הפוליטי. ואותו דבר, מה שאמרתי, יהודי אתיופיה, צריך גם להגיד, יהודי מרוקו של מפלגה שלמה שבנויה, דבר על צ'אס, בנויה במפורש על טיפוח. אין מפלגה, אתה שמעת מפלגה של רומנים? אין מפלגה של רומנים. לא שמעתי גם מפלגה של ארגנטינאים. זאת אומרת, זה נכון שמבחינת, אוקיי? יש פוליטיקאים הונגרים, כן, מפורסם, זה סטומי לפיד, אבל אין מפלגה של הונגרים. זאת שאלה מעניינת. עכשיו, רגע, עכשיו נחזור לשאלה שלך. שיש שאלה, שאלה שצריך לתת לה תשובה. מדוע אלו הלכו לפה ולא הלכו לשם? אז תיארתי, עכשיו אני אחזור, מכיוון שצריך לחזור מדי פעם על ההיסטוריה כפי שהייתה. בשלב ראשון אמרתי, הבולגרים מתיישבים ביפו, בתים של הערבים. זה דוגמה, כן, היו גם בתים של ערבים בחיפה, זה קשור לוואדי סאליב שהזכרת קודם, היו בתים של ערבים בכל מיני מקומות בחיפה, לא רק בוואדי סאליב, באותו דבר בירושלים, אוקיי, זה שלב ראשון. שלב שני, אמרנו, מחנות עולים. שלב שלישי, מעברות. במקביל היה מושבים. ואז התחלנו לדבר על סבא שלך. שלב הבא זה עיירות פיתוח, אוקיי? המגמה כל הזמן של מדינת ישראל, אני מזכיר לך את המשפט שהתחלתי ממנו של בן גוריון, שרק 10% מהעם היהודי יושבים על 10% משטחי ארץ ישראל. המגמה הברורה של ממשלת ישראל, גם על זה אמנון לוי ודומה ויכולים לבוא בטענות, וסוף העולם שמאלה וכל התעשייה הזאת של הבחיינות הפסבדו-דוקומנטרית, זאת הייתה המדיניות בשנות ה-50. אתה שואל אותי, לא 100% נכונה, 7,000 מיליארד אחוז נכונה, לפזר את האוכלוסייה. עד היום אנחנו משתגעים לזה שאנחנו תקועים בפקק אחד גדול, מנתניה עד אשקלון. למה? כי אם יש טענות לממשלות ישראל, זה זה שהם לא פיזרו יותר את האוכלוסייה, לא זה שהם פיזרו את האוכלוסייה. לכן, כשאתה מדבר על לזרוק את העולים, זה הפוך. זה לדאוג לעתיד של מדינת ישראל, זה ליישב יהודים בגליל, זה ליישב יהודים בנגב, לא מספיק, אנחנו היום סובלים מבעיית משילות בגלל ההתפרחרות של הבדואים, התפרחרות של הבדואים לא הייתה קיימת אם היו שם פי 3 או פי 2 או פי 4 יהודים בנגב, וזה עניין של מדיניות, בדיוק כמו שאמר אדון סואל, הועיל והפריפריה באופן טבעי לא תמשוך, כוחות השוק המעוללים שאני מניח שהוא מעריץ אותם, לא ימשכו אנשים לפריפריה, לכן צריך שיהיה מבוגר אחראי שיכריח וישלח אנשים לפריפריה. וככה, עכשיו, שאלה ההבדל,
רגע, יש לי...
אנשים מזדהים עם זה כמו סבא שלך וכמו ההורים שלי, או שאנשים עד היום הופכים את זה למנוף פוליטי בשביל לטפח בחיינות, קובלנות ומפלגות שנשענות על בחיינות ועל קובלנות.
אז אני... אין לו שתי אפשרויות. תן רגע להפתיע אותך. דבר ראשון, באמת, שאלתי אותך שאלה שהיא מאוד קשה וזה, למה באמת זרקו את הספרדים לעיירות הפיתוח, או לפריפריה, שזה בעצם בהכללה, הכללה יותר נכונה, זאת אומרת, הפריפריה היא מבחינה מספרית יותר ספרדית מאשר אשכנזית, אבל... קבוצות האליט בחברה הישראלית הלכו מרצונם לפריפריה. אנחנו, אם נדבר רגע על יהודה הראל, שהוא באמת דמות מופת בעיניי, גם כי הוא קפיטליסט גדול, וגם כי הוא פשוט אדם שמוכן להשתנות גם אחרי גיל 70 ואחרי גיל 60, ולשנות את כל התפיסה הקומוניסטית-מרקסיסטית שלו לרעיונות חדשים. זה דבר מבורך, אבל...
מטרלול מרקסיסטי הופך לטרלול ליברטריאני.
לגמרי.
המשותף זה הטרלול.
רגע, עזוב רגע את יהודה הראל. יהודה הראל...
כשהוא הקים את רמת הגולן, אז מכיוון שהוא אחראי על ההתיישבות ברמת, אני סולח לו על הכל.
אוקיי, בסדר.
סולח על ההבלים הכלכליים שלו, אני סולח לו, בזכות ההתיישבות שלו ברמת הגולן.
ועל זה אני רוצה לדבר. זאת אומרת, האליט הציונית ראתה את עצמה מחויבת להתיישב בפריפריה, ובאמת עשתה את זה בפועל. זאת הייתה ההגשמה הגדולה מכולם. זאת אומרת, כשאני שואל למה זרקו את הספרדים לפריפריה, האשכנזים זרקו את עצמם מרצונם החופשי, בלי שום כפייה, בלי שום דבר, לפריפריה, והדגימו בכך את החשיבות של הדבר הזה, לא רק בדיבורים ובמליצות, ולא רק בפוליטיקאים שבאים ונושאים נאומים, אלא באמת בידיים וברגליים של עצמם בחרו לחיות את חייהם שם, והקיבוצים שנחשבו הכי אליטיסטים והכי בחוד החנית, היו דווקא בפריפריה, ולא קיבוצים כמו שפעים שיושב על נדלן מטורף. וחוץ מזה, יש גם באמת את העניין הזה ש... באמת שמה גם הוקמה, אפשר להגיד, התרבות הציונית החדשה, זאת אומרת, אותם מקומות, הם לא היו רק אליטה של, הנה אני עכשיו ועובד בשמש, אלא הם גם הצמיחו תרבות שאחר כך התפשטה לכלל המדינה, התרבות הקיבוצית, ההגדה הקיבוצית, השבועות, הרבה דברים הוקמו שם בפריפריה, שבעצם הפריפריה הייתה סוג של מרכז תרבותי לציונות, לפחות בעשורים הראשונים של מדינת ישראל.
כן, אבל פה, שוב, אתה מבין שאני ישר אבל, כמו שיש כל הנוהג לומר, אבלות דרכי ישראל, לכל אחד יש את האבל שלו. לפני שאני אשכח, שפעים בזמנו יישוב פריפריה, יישוב ספר, ספר של הים. בן גוריון הבין שצריך ליישב את החוף, כן, מהסיבה הפשוטה, שהחוף הוא, הים הוא ממפגע ביטחוני. אפשר להגיע מהים ולפלוש לארץ. לכן נווה ים, לכן שדות ים, לכן שפעים, אוקיי? זה שבלימים, כמו שרנטיה, הפך להיות פנינת לדלן של, של אחוזה, של, של חווה בעשרה מיליון שקלים, אז אותו דבר שפעים. אין מה לבוא בטענות מהבחינה הזאת. גליל ים, שהוא היום שכונה בתוך הרצליה, היה בזמנו יישוב ספר, שבעצם הוא בעורף של עיר קטנה, בדיוק כמו שיגור הייתה בעורף של חיפה. וזה חלק מתפיסה. עכשיו, בוא נגיד משהו לגבי אשכנזים. זה לא מדויק מה שאתה אומר מהסיבה פשוטה שהרבה מאוד אשכנזים שכשעלו לארץ לא היו מוכנים לזוז מילימטר מאזור המרכז. עכשיו, למה זה? זה משליך לנו בדיוק לעניין שאני אומר. העניין הוא לא הדתי, העניין הוא של אוריינטציה, אוריינטציה אידיאולוגית וסיטואציה היסטורית. סליחה על המילים של בית מרקחת. ופה אנחנו חוזרים לסיפור הגדול של הציונות. בשנות ה-20, פה סליחה שאני חוזר ממש לפרק הראשון, או השני, בשנות ה-20, כשרוב היהודים או ישבו במנוחה בגרמניה ובפולין, וחיכו שישחטו אותם, סליחה על הצורת דיבור הזאת, כן? או שהגרו לארצות מבטיחות, ארגנטינה, ארצות הברית, אוקיי? אז הציונות, הציונים הבינו, הואיל ואנחנו במילא מיעוט, אנחנו הולכים נגד הזרם, יש לנו זמן, נבנה את הנחרוד, אבן על אבן, ואני אגיד לך יותר מזה, אנשי דגניה אמרו, אין חרוד זה מפלצת, יש שם 500 אנשים, לא עלינו, יש שם תעשייה, שומו שמיים, תעשייה, אנחנו באנו לעבוד את האדמה, ואם אפשר בידיים, ואם אפשר לחרוש עם השיניים, בכלל אני צריך מחרשות, אנחנו רוצים להרגיש את האדמה. יש זמן, ומישהו אומר להם, אתם יודעים שבעוד 50 שנה הולכים לבוא לפה רבע מיליון אנשים, אז הם יגידו נכון, וגם פה צמחו לי שערות על הידיים, ויש גם יוניקורנים. על מה אתם מדברים? העם היהודי הולך ליישב באירופה, הולך לאמריקה, תנו לנו לבנות את המדינה. אנשי דגניה אמרו, דגניה א', אחרי זה יבוא דגניה ב', אחרי זה דגניה ג', זה לא ייחוד מאוחד. הדבר הנכון של לבנות את ארץ ישראל על פי תפיסת הדגנייתים, יישובים של 20 חברים שיכירו אחד השני, ואחרי שיגמרו לעבוד כל היום, ישבו בלילה ויעשו שיחות נפש. ואין חרוד מבחינה הזאת, זה שומו שמיים, כי יש שם 500 חברים שהם לא מכירים אחד השני. זאת אומרת שההילוך האיטי שבו אנשים נותנים לעצמה בשנות ה-20, אוקיי? הוא יכול, הוא עולה בקנה אחד עם באמת עם הנטייה האידיאולוגית לשלוח את עצמך לספר ויותר מזה. אנשי חרוד מתנסים על אנשי תל אביב. למה מי אתם? עירונים? איך עגנון כותב בשם ברנר בתמול של שום? כן, הוא אומר, ולו, הוא לועג לתל אביב, ולו בנו 60 בתים כבר תפסו בזנב חמורו של משיח, למשקיע אחד בלודג' יש יותר מזה. ביג דיל, יהודי בנה 60 בתים, בברוקלין בנה 600. אז הם עושים, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד פה? יש הבדל עצום בין ציונות שהיא הולכת בהילוך איתי בשנות ה-20, שלא לדבר על העלייה הראשונה ולעלייה השנייה, דבר אחר לחלוטין, וזה חייבים להבין, שמקם המדינה ויש עלייה המונית, המילה המונית יש לה קונוטציה גדולה, איומה, לכן אני מעדיף את הביטוי עלייה גדולה. עלייה גדולה והיא באה בשלבים, אמרתי, בשלוש שנים הראשונות זה 750 אלף, אחר כך זה נעצר ב-52, אחר כך יש תהליך של דקולוניזציה בצפון אפריקה, מדינות חדשות קיימות, הלאומנות המרוקאית, המשמעות שלה זה פחות או יותר להגיד ליהודים, אופו מפה, אנחנו לא רוצים לראות את הפרצוף שלכם, יהודים יוצאים ממרוקו, חלקם הולכים לצרפת, חלקם באים לארץ, יותר מאוחר חלקם יחול לקנדה, אותו דבר יקרה באלג'יריה, הקרב על אלג'יר מתחיל ב-54, אותה צרפת, אותו דלקולוניאליזם, באופן מפתיע, הרבה מאוד יהודים מאלג'יריה הולכים דווקא לצרפת, ולא למדינת ישראל, לפני זה העליות ההמוניות של עיראק או של תימן, על כנפי נשרים, ויותר מאוחר יש את הסיפור הזה, ממשלת ישראל, כל הזמן עם היד על הדופק, בן גוריון אומר, אנחנו צריכים לדאוג, לנצל כל הזדמנות שיש, פתאום נפתחה דלת של הזדמנויות, כי למשל, ממשלת פולין לא רצה לאפשר ליהודים לצאת. למה? לא רוצים להפסיד את העון האנושי. אבל כשחותמים על הסכם עם הרוסים שיש רפטריאציה, זאת אומרת חזרה של אזרחים פולנים שברחו בזמן מלחמת העולם השנייה לרוסיה ולא נתנו להם לחזור לפולין, ויש הסכם, אז ממשלת גומולקה, מה שנקרא, זו ראש ממשלה שם גומולקה בשנת 56, מבין שהוא הולך לקלוט מאות אלפי פולנים אמיתיים, לכן יהיה לו טוב להיפטר מכמה עשרות אלפי פולנים מזויפים, אני מדבר על היהודים, ואז הוא עושה הסכם עם ממשלת ישראל, ואז, כן, למשל, אלון עולה ארצ'יק או אפרים שמיר, הם ילדים שנולדים לעולים האלו. ואז כמובן שהם כבר לא יכולים להתיישב ביפו, כי הבולגרים תפסו לפניהם. ואז הם הולכים למקומות כמו בר שבע, ואז הם הולכים למקומות כמו נצרת עילית, סיפור נצרת עילית, יגאל אלון, שהיה שר העבודה, אז בין השאר הוא מתעסק בדברים האלו, הוא מגיע לנצרת ופוגש עולים חדשים מרומניה. הם אומרים לו, אנחנו מוכנים לוותר על העבודה ועל הבתים שנתתם לנו פה, כדי לחזק את הפריפריה בניגוד לעקרונות של כוחות השוק, ובלבד שתאפשרו לנו לעבור לתל אביב. אז אלון כמובן אומר להם, זה מדינה חופשית, תעבור לזה, אבל כמובן שהוא לא יעזור להם בצד הבירוקרטי. אנשים עזבו, כן? אנשים עזבו פריפריה, דודים שלי, כן? עזבו את עין השלושה ועברו לחדר, אוקיי? מסיבות של פרנסה. כמו שאמרת, בסופו של דבר זה בחירה אישית. השאלה שאנחנו מנסים לברר פה מבחינה היסטורית, זה לא הלגיטימיות של הבחירה האישית של אדון טולדנו או אדון נאומרק, שזה אבא שלי או סבא שלי, אלא מה המדיניות הנכונה שצריך לנקוט בתקופה של בניית מדינה מאפס, כשיש עלייה כל כך גדולה, שיש פתאום דלת הזדמנויות שנפתחת, עלייה מרומניה או עלייה מפולין, או עלייה מצפון אפריקה, וכמובן שכולם מחכים, כל ההנהגה הציונית, ימין, שמאל, מבחינה הזאת לא היה שום הבדל, כולם דאגו למיליונים של היהודים שיושבים ברוסיה, תחת שלטון עריץ, שלא נותן להם לזוז, ואסירי ציון, וכל הסיפור הזה, כן, כמובן שהוא מלווה אותנו עד סוף שנות ה-80.
אז אני שאלת השאלה, שאלתי כבר פעמיים, בצורה יותר מדויקת, יותר חדה, ושבאמת מגיעה עד היום לרמה של כותרות, עם כותרולוג ולא היסטוריון.
כן.
אמנם הפריפריה אפשר להגיד שהיא חצי-חצי, חצי אשכנזית וחצי ספרדית שזרקו אותם וכו'. אבל אם אנחנו רגע מחדדים את התמונה, אז המועצות האזוריות, מועצה אזורית תמר, גליל עליון, עמק המעיינות שמותג מחדש, קיבלו שטחים אדירים, גם שטחים חקלאים, אבל גם, אתה יודע, בסיסי צהל, משלמים להם מיליונים מדי חודש ארנונה, או מפעלי ים המלח משלמים למועצה האזורית תמר. הקרקעות הן קרקעות של אשכנזים, קיבוצניקים או מושבים, הערים שבסופו של דבר הארנונה שלהם היא רק ממגורים, שזה ארנונה הפסדית, או ארנונה ממעט העסקים שיש בפריפריה, היא ארנונה הפסדית, ולכן הן עיירות מאוד עניות מבחינה של איזון תקציבי, הן תמיד צריכות את המענקי איזון, תמיד צריכות את הממשלה שיושבת בירושלים, שתזרים להם כספים, ומי שמזרים כספים, בעל המאה או בעל הדעה, הוא שולט. אז בעצם המועצות האזוריות הן יחסית עצמאיות, יש להם ארנונה יפה מאוד, במיוחד במועצות אזוריות מסוימות, והנחלים, נחל האסי שלהם, ולא של, נקרא לזה, של בית שען, ואז הקיבוצים גם סגורים עם שערים צהובים, בטח החל משנות ה-70-80, אבל להערות הפיתוח, כולם יכולים להיכנס, בלי הבדל דת גזע ומין, מי חבר קיבוץ, מי לא חבר קיבוץ.
אתה מערבב פה...
חלוקת הקרקעות, לא, אני אומר פה...
מערבב פה שמחה בשמחה בשמחה בשמחה, הרבה שמחות והרבה נושאים שכל אחד מהם, דורש, נתחיל מהסוף, מה זה שער צהוב? יישוב קהילתי, ככה מוגדר. אם אנחנו נגד יישובים קהילתיים, אז אנחנו נגד יישובים קהילתיים, אני בעד יישובים קהילתיים. יישובים קהילתיים מוגדרים, לא זוכר אם זה 300 משפחות או משהו מסוג הזה, זה חלק מהתוכנית, קוראים לזה מהתמ"א. תוכנית מתאר ארצית, יש תמ"א 31 ותמ"א 35, כל מיני דברים מסוג הזה, הפיזור אוכלוסין, דיברנו על זה, אוקיי? העניין הזה, כמובן, שהוא... נושא בפני עצמו. דבר אחר לחלוטין, זה כל החלוקה של הקרקעות, יש קרקע שעוד פעם, זה היגיון של תמה, האדמות לא שייכות לא לאשכנזים, והאדמות לא שייכות לקיבוצים, האדמות שייכות למנהל מקרקעי ישראל. עכשיו אתה רוצה לפתוח נושא על מנהל מקרקעי ישראל, איך הוא מקדם מדיניות של התיישבות ערבית, ופוגע בהתיישבות יהודית, זה נושא מרתק בפני עצמו. איך מדינת ישראל כבר מ-1985, מאז מה שנקרא תוכנית הייצוב, שהוביל אותה, שמעון פרס בתור ראש ממשלה, ויצחק מודעי בתור שר אוצר, איך הם שים לב קואליציה של מה שמכונה ימין ומה שמכונה שמאל, אין שום דבר שמאל בשמעון פרס, משום בחינה חוץ מהדימוי שלו. בכל אופן, אם אתה רוצה לדבר על זה, איך מ-1985 מנהל מקרקעי ישראל, או מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר, מנהל מדיניות שהתוצאה שלה או האפיון שלה המרכזי זה כל הזמן מלחמת הכל בכל, שכולם חושדים בכולם וכולם עסוקים להסתכל אחד בצלחת של השני ולא להסתכל איך הדג מסריח מהראש. נושא אחר, כן, אפרופו משילות, אפרופו הרפורמה המשפטית, שהימין בצדק שם את הדגש על שבירת האיזון, כן, חוסר האיזון בבית המשפט לבין הרשויות האחרות, תוך כדי שהוא מתעלם מהעובדה שהרשות המבצעת, לא הממשלה, אלא החבורה של פקידי האוצר, שאותם באמת אף אחד לא בחר, ושהם כולם משועבדים לתפיסת עולם ניאו-ליברלית, שסוכמה על ידי אחד מראשי אגף התקציבים לפני בערך 10-15 שנה, בוקר, ערב, בוקר, צהריים, ערב, לקצץ, 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 לא משנה מה המשמעות, לא משנה מה ההשלכות, זה נושא אחר.
לפחות, איפה חותמים על זה? אני רוצה לחתום.
על מה?
על התפיסה הזאת.
אז יש לנו ויכוח.
אני יודע, נדבר על זה, נעשות.
אז תראה, אתה לא יכול לדבר באותה נשימה, לטבוע את עלבונו של השוויון האזרחי, ולחשוב שכוחות השוק יעשו שוויון אזרחי. כוחות השוק לא עושים שוויון אזרחי, על זה לא שקיימות באיזשהו, לא שקיים בכלל סיטואציה של כוחות השוק באיזשהו מקום. זה דבר שהוא אבסורד, הוא לא קיים, הוא לא יכול להיות קיים, מכיוון שאין דבר כזה. כוחות שוק, כל ההנחות היסוד שעומדות מאחורי האדם הכלכלי והמידע הרציונלי, שכולם עושים את החשבון, זה הבל הבלים.
בוא נדבר, לא רגע, אבל לא, בלי תיאוריה. סרטוט גבולות.
סרטוט גבולות של מה?
של מועצות אזוריות אל מול העיר.
אז מצוין.
מי מקבל ארנונה על מפעל? מי מקבל ארנונה על...
אז אם הציבור רוצה להתעסק לא באשכנזים ספרדים, אלא במדיניות שמחזקת הערת פיתוח לעומת מועצה אזורית, אז הולכים ומסרטטים מחדש. אבל מי שעסוק בלתאר את זה מונחים של אשכנזים ספרדים, הוא מבטיח שהדבר הזה יישאר לנצח, מכיוון שלא שם עובר את השאלה. מכיוון שכמו שאתה אמרת, הערות פיתוח, כל עיר נשענת על הארנונה שלה. אוקיי? ויש מעט מאוד ערים, לא זוכר משהו כמו 20, שהן פחות או יותר מחזיקות את עצמן. כמובן, תל אביב זה הדוגמה הכי טובה. זה מקומות שבהם אין בעיה לא של נדלן, ולא בעיה של שטחי מסחר, ולכן הארנונה באה משם. עכשיו, אם רוצים שהעיירות, כל היישובים בארץ, הערבים והיישובים היהודים וכן הלאה, זה מה שמשותף להם, כן? שכולם לא גומרים את החודש, יגמרו את החודש, צריך לעשות רישאפל של כל המדיניות הכלכלית. אוקיי? עכשיו, מי שממשיך לחשוב שכוחות השוק יעשו את הדברים בעצמם, שלא יתפלא שזה המצב. מי שבמקום להסתכל על הבעיה, רוצה להמשיך להסתכל על אשכנזים ספרדים, אין לי מה להגיד לו חוץ מלאחל לו, רוב בריאות ולהוסיף את המילים שאני תמיד אומר בנקודה הזאת, אני בעד חופש הביטוי. חופש הביטוי כמובן הוא לא ערובה לתוכן הביטוי, אבל מי שרוצה להמשיך לעסוק באשכנזים ספרדים, כמובן שהוא מתחמק מהבעיה המרכזית. עכשיו, דבר אחד שמקומם אותי, ואני כל פעם אומר לעצמי, תגיד ותגיד, וכל פעם אני שוכח, כי אתה פותח הרבה מאוד נושאים, לא זורקים. מה זה זורקים? לא זרקו אנשים. שלחו אנשים או הקימו יישובים בשביל, כמו שאמרתי, לקדם מדיניות שהצגתי אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה. התפיסה של שנות ה-50 ושנות ה-60 אומרת דבר כזה, א', עלייה גדולה, ב', פיזור אוכלוסין, ג', הרחבת מכנים משותפים, נקודה. זה על פי התפיסה של הממשלות אותה תקופה, שלושת הדברים האלו, זה מה שיבטיח את הצלחת הציונות. אם מניחים שהם לא ציונים אלא אשכנזים שבאו להביא בשדה קוטנה קבוצת שחורים או איזה הבל אופנתי מהסוג הזה, שיהיו בריאים, אז הם צריכים להסביר לי הרבה מאוד דברים שהם לא יכולים להסביר, אבל במילא הם לא עסקים בהיסטוריה. הם עסוקים לא יודע במה, בשטוטולוגיה. אז אני לא יכול להתמודד עם שטוטולוגיה. אם אני מסתכל על מדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60, כעל המשך ישיר של הפרויקט הציוני שמתחיל בפתח תקווה, ב-1878, וכולל בתוכו את העלייה של יהודי תימן כבר בעלייה הראשונה, ואת כל הקשיים החברתיים שהתגלו כבר אז סביב חצר כנרת, והיו התימנים שנזרקו משם, וחלק הקימו שכונה במרמורק, וחלק הקימו שכונה בשעריים, ללמדנו שהמימד העדתי מאפיין גם את יהודי תימן, ולא רק את האשכנזים של כנרת. מי שמסתכל על הציונות בתור שורה ארוכה של מעשה בנייה, בשלב ראשון מאוד מאוד איטי, ומשנות ה-30 והלאה הולך ונהיה עוד יותר מהיר ועוד יותר מהיר ועוד יותר מהיר, מבין מדוע בשנות ה-50 וה-60 המדיניות היא קליטה גדולה, פיזור אוכלוסין ויצירת מכנים משותפים. מי שחושב שפיזור אוכלוסין זה טעות, מי שחושב שקליטה גדולה זה טעות, ומי שחושב שיצירת מכנים משותפים זה טעות, צריך להסביר מה כן הוא חושב שצריך לעשות. לא לפזר אוכלוסין, לזרוק מפה אנשים חזרה, או לאפשר כמו שאשף דיבר בשנת 68, פרסם בעיתונות ליהודי מרוקו, תחזרו, כי האשכנזים, זה בדיוק שים לב, אשף, בשנת 68, הוא אחראי על, 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 על הרטוריקה הזאת. האשכנזים דופקים אתכם, תחזרו למרוקו. כן? כמה יהודים במרוקו ניצלו את ההזמנה הזאת של אשף? כן? אני חושב שפחות מאפס. אבל קודת מבט של רטוריקה ושל ויכוח על הזהות, כדאי לשים את הדברים האלו בצורה מאוד פשוטה. מי שחושב שמדיניות א' היא טעות, לא מספיק שהוא יגיד שהוא טעות, צריך להגיד מה כן.
אלטרנטיבה.
נכון.
זה שיח יותר בוגר האמת. גם אם שוב עם ילדים, אתה מציע להם ארוחת ערב, טוב, הערב יש עורב, לא רוצים עורב. אוקיי, אוקיי, מה כן? מה אתם כן? אז הם אומרים לך, אנחנו רוצים שנלך לאכול פיצה במסעדה. לא, 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 אנחנו אוכלים בבית. תפתח את המקרר, תגידי מה אלטרנטיבות. אין פיצה, אין זה. עכשיו, תוכזי שאתם במיטה. ויש לך את מרחב הגבולות של חומרי הגלם. אנחנו נסיים עם פרשת ילדי תימן, עוד נושא שככה מערער, יש איזה מאמר נהדר בשילוח, אני לא זוכר בדיוק איך הוא נקרא ומי כתב אותו, מה לעשות?
אז מה עשינו?
לא, אני רק ממליץ עליו, חוץ מזה יש לנו רשימת המלצות, שבטלגרם, אני חושב שהיא כבר, יש לנו מעל, לא יודע, 500, 600, אולי אפילו 1,000 המלצות, לסרטים, ספרים, פודקאסטים אחרים, מאמרים, כל מיני דברים נחמדים מאוד.
תראה, הסיפור של ילדי תימן, אם אנחנו כבר קודם כל מדברים על המלצות, בואו אני אמליץ על פודקאסט, סליחה, פודקאסט אמרתי, בלוג של אבשלום בן צבי, נקרא עמדת תצפית, מדובר בבחור שגר בפריפריה, והוא עוסק בכל מיני נושאים, ובין השאר הוא בשנים האחרונות, הוא לא עושה את זה לבד, אבל יש חבורה של אנשים שפשוט בודקים כל אחד מהטיעונים שמועלים על ידי האנשים שמשוכנעים, כן, שהממסד של מפאי שכר בילדים עם מסיבות כאלו ומסיבות אחרות, בצורה מתוכננת, בצורה מאורגנת, בחטף ילדים וכן הלאה וכן הלאה, הוא פשוט לוקח כל אחד מהטיעונים, הוא לא מדבר באופן כללי, כמו שאני תכף אומר את דעתי על העניין הזה, אלא הוא יורד לרזולוציות של מקרים ברמה של, נקרא לזה, ברמה שמשטרה או בתי משפט מטפלים. זאת אומרת, הרי בתי משפט ומשטרה מטפלים במקרים ספציפיים, כן? ברמה של מספר זהות, שם, חלקה, DNA, קבר וכן הלאה. אז מי שרוצה מידע שיורד לפה, עכשיו, אני אגיד, אחרי שהמלצתי, אני אגיד את הדבר הבא. הוא הראשון, אם הוא היה יושב פה, היה אומר, כל המידע שאני מביא, אני ושכמותי מביאים בנושא הזה, לא משנה את הנחישות של האנשים שמשוכנעים שנסתה פה קנוניה נגד ילדי תימן, שהם צודקים, והם לא מוכנים לשמוע שום דבר. זה קצת מזכיר את המערכון המפורסם של הגשש, שהם עושים את הפרודיה על אוהדי ביתר, שהם יקבעו מי השופט והם יקבעו מי השחקן, ועד שלא נותנים להם את התוצאה שהם רצו, זאת אומרת, מבחינתם, כל ועדת חקירה שלא אמרה מראש את המסקנה שהם רצו לשמוע, היא חלק מהבעיה.
זה מזכיר לי, רגע, מזכיר לי את הרעיון שלי עם הדר מקדונלד, שבעצם היא, לאורך כל הספר שלה, When Race Trumps Merit, אומרת, תראו, אם אתם רואים על כל מבחן שהוא גזעני, רק בגלל התוצאות שלו, אז חידדתי את העניין, ואמרתי לה, לפי דעתי, אותם אנשים שטוענים לגזענות של כל מבחן, צריכים להגיד מהו מבחן אובייקטיבי, לפני שהם יודעים את התוצאות. ואז נוכל לבצע את המבחן הזה. המבחנים האלה כבר יש לנו אותם, הם פשוט קוראים גם למצלמות מהירות, משהו גזעני, ולכן, למה? כי הם תופסים יותר שחורים מלבנים. הם אומרים שהשוטרים גזענים, כי הם תופסים יותר שחורים מלבנים על ירי. מה לעשות? אולי באמת שחורים יותר יורים. לא, 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 זה רק פרופיילינג, זה רק, הם ראו שחור, אמרו, כמו שאמרו בעוד סרט נהדר. אני אמליץ על סרט בקזבלנקה, שיש איזה שוטר אחד, אז יש שם איזה מקרה פשע, אני כבר לא זוכר אותו, אז שואל אותו הסמל שלו, מה לעשות? אנחנו לא יודעים מי, לא ראינו אף אחד שירה. אז הוא אמר, bring the usual suspect. תביאו את החשוד הרגיל.
הרגיל, כן.
הקבוע.
כן, עכשיו אם נחזור לעניין שלנו, אז הטענה, אני משתכנע לחלוטין מאלו שחקרו את העניין, ונותנים למסקנות הברורות לחלוטין, שעלו בלפחות 4 ועדות חקירה, מדובר פה בעלילה, שהיא עלילה, לא רוצה להשתמש במילה עלילת דם, למרות שזה לא רחוק מזה, בטח מבחינת האנטומיה של מבנה הטיעון, מבנה טיעון שמניח מראש, שאם אשכנזי אומר משהו, כמובן שהוא משוחד, מכיוון שהוא מגן על אשכנזים, ושאם תימני, יוצא תימן אומר משהו, אז כמובן שהוא אומר אמת, מכיוון שהוא יוצא תימן, זאת כמובן, במרכאות גזענות, כן, פאר אקסלנס, על פי הגדרות הרווחות של הגזענות, לא על פי הגדרות שאני, על פי הגדרה שנתתי קודם. יש פה הטיה של הנחת המבוקש. מהבחינה הזאת, כנראה שלא יעזור שום דבר.
ומקרים נקודתיים היו, מקרים נקודתיים
ש... מקרים נקודתיים
של מה? מקרים נקודתי של אותו בלוגר, או אותו חוקר, שאמרת שבא והוא בודק, ממש כמו בתי משפט. האם היה אפילו מקרה אחד של... תימני שנלקח בכוונה למשפחה אשכנזית, או נמכר לארצות הברית באיזשהו שיתוף פעולה של, לא יודע, של ה-CIA, האם היה מקרה כזה?
נגיד שכן, אוקיי? האם נגיד שכן?
יש מקרה מתועד אחד כזה?
אני למיטב הכרתי לא, אבל יותר מזה. הרי הטענה היא, בדיוק, הטענה היא, תראה, אם השאלה היא, האם היו פושעים במדינת ישראל בשנות ה-50? חד משמעית כן. האם פשע כולל בתוכו, חוץ משוד בנק והונאת רכוש כזאת או אחרת, יכול לכלול גם חטיפת ילדים? התשובה היא חד משמעית כן, כי זה סוג של פשע, אוקיי? האם הדיון הוא האם היו פושעים במדינת ישראל, או האם הדיון הוא האם הפושעים אם זה מדינת ישראל? זה הדיון הרי. זה הדיון, זה הטיעון של, של האנשים, אני לא יודע איך לקרוא להם, אז אני מעדיף לא לקרוא להם בשמות, האנשים שמקפידים לטפטף את הערס, מבוקר עד ערב, בתחת כל עץ רענן, בכל פודקאסט, בכל עיתון, בכל פסבדו, סרט דוקומנטרי, כל אחד שיש לו זה דודה של דודה, ששמעה פעם עדות שהיא, כן, זה הטיעון שלהם, שמדובר פה בפרויקט של הממסד, כן, שהממסד באופן מאורגן, סידר את הדברים האלו, ניצל את כוחו מול החלשים, סליחה, המוחלשים, כן, הביטוי, המושג הזה, שכמובן באמצעותו מחבסים כל בעיה חברתית, המוחלשים, אין חלשים, יש מוחלשים, כן, זה ההפעיל הזה של השפה העברית, זאת אומרת, מפאי באופן, זאת אומרת, זה לא שהיהודים שבאו מהרי אטלס, הם באו בלי הכשרה של חינוך טכנולוגי, פה הם באו כולם מהנדסים בפרינסטון, ופה מפה היא צריכה לזריק למתוך האוכל, שבישלו במטבח מזון, במטבח הצבאי בשער עלייה, משהו שיחליש אותם, מחק להם מהמוח, את ההכשרה ההנדסית שלהם מפרינסטון. זה נקרא המושג של להחליש, וזה הנאורים משתמשים באפעיל הזה של השפה העברית, כדי להראות כמה שהם נאורים, מוחלשים, אוקיי? אז אני חוזר לטיעון המופלא. כן, שמדינת ישראל בשנות ה-50 מפעילה את כוחה ואת כל הרשת העצומה שלה, שזה משרד הזה ומשרד הזה ובתי החולים והאחיות של טיפת חלב וכל הפולניות שזקוקות לאיזה ילד בשביל לטף אותו כי הכלב פודל לא מספיק להם, בשביל להחליש את התימנים ולהוציא להם בלי שהם שמים לב את התינוקות. זה הטיעון. אם מישהו רוצה להראות לי מה יש, מה כן היה, התנסות של, 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 של פקידים, נכון. אז אני חוזר ואומר, אני שמעתי במוזני, יהודי תימן מעדן מדבר על יהודי מצנעה כאילו שהוא זבל. אז התנסות יש גם בקרב יהודי תימן, אוקיי? סיגמנו את הנקודה הזאת? מצוין. עכשיו, טעויות של ממסד, נכון, טעויות יש בכל מקום. מה מסתבר שיהודים הם בני אדם? זה בדיוק הטיעון של הציונות, להיות עם ככל העמים. עם ככל העמים כולל בתוכו אידיוטים, כולל בתוכו רשעים, כולל בתוכו אנשים גבוהי לב, וכולל בתוכו אנשים חסרי רגישות. ממש חדשות, breaking news, גילינו שהיהודים הם בני אדם. מה עוד יש לנו בסיפור, אוקיי? טעויות רישום כבר אמרנו, קשיים של חיים במעברות כבר אמרנו, משפחות מרובות ילדים כבר אמרנו, ירח מטפטף עלינו אמר שלמה בר אבא, אז אמרנו, אז מה נשאר? אוקיי? או להתייחס להיסטוריה, אני חוזר לאותה שלה, להתייחס להיסטוריה בכבוד הראוי, או להתייחס לנטייה לספק את היצר האנושי של לחפש מחלוקות גם במקומות שהן לחלוטין לא אמורות להיות.
אוקיי, אבל בכל זאת, נכון, יהודים בני אדם ויש יהודים פושעים, אבל האם יש תיעוד של מקרים קונקרטיים של רופא פושע שקיבל שוחד והבריח ילד לאיזה משפחה פולניה?
למיטב הכרתי וידיעתי המוגבלת, אני לא עוסק בזה, התשובה היא לא, אני מעריך שבבלוג הזה של אבשלום בן צבי יש תשובות ברורות גם לשאלה הזאת, בכל מקרה אפשר להפנות עליו שאילתה והוא יענה, אבל אני מסתכל על זה כהיסטוריון באופן יותר רחב, אני אומר, הטענה היא טענה עקרונית. האנשים שמדברים על פרשת ילדי תימן לא מתעסקים בהיבט הפלילי, לא זה מה שמעסיק אותם, ובצדק, לא זה העניין. כיוון שזה לא טיעון, להגיד שהיו פושעים בשנות ה-50, זה כמו להגיד שהיו פושעים בשנות ה-30 של השנות ה-20 של המאה ה-21. וזה כמו להגיד שהיו פושעים לפני ה-5,000 שנה. על מה יצאו הנביאים, אם לא היו פושעים, על מה הם יצאו. זאת לא הנקודה, הנקודה היא, האם יש פה איזושהי קונספירציה או איזושהי מדיניות, לא קונספירציה, מדיניות של מפאי שנשענת על הוד עליונותם אשכנזית בשביל לעשות את מה שטוענים שהם עשו לילדי תימן, כמובן הם הוסיפו של ארכיב ובלקן ומה עוד, אני לא זוכר, הם בזמן האחרון הוסיפו עוד ואולי אפגניסטן, ואני מוסיף גם פקיסטן, ואני מוסיף גם בספרדית הקטם פוקוסטן, שזה בספרדית גם שם הם לא נמצאים, כן, ככל שאתה מרחיב, זאת אומרת, ההנחה היום בתעשיית הטרלול של, 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 של תלונות שווא מכל הסוגים, התחום המגדרי ובתחום הפלילי ובכל התחומים, אתה חושב שככל שתגדיל את נפח השקר, כך הוא יהפוך להיות יותר אמת. זה מזכיר לי לא מזמן שלפני כמה שנים, כמה חייל שהצטרף לשוברים שתיקה, התלונן על 14 מחבריו לצוות, וכשלמעשה חוזרים אחד על דברי השני, אז הוא הבין שאם הוא יגיד שהוא הגיש 14 תלונות, זה נשמע הרבה, תלונות שווא כמובן, זה נשמע הרבה יותר משכנע, האם זה תלונת שווא אחת. אוקיי? אז תלונת שווא היא תלונת שווא, לא משנה באיזה תחום, לא משנה באיזה נושא, לא משנה מכפילים אותה כפול 14, או מכפילים אותה כפול 400, או מכפילים אותה כפול 1. תלונת שווא היא תלונת שווא, שקר הוא שקר, ואמת היא אמת. אני מציע שכולנו נעשה מאמץ להשתדל להיות קצת יותר נאמנים לאמת, ולא להיכנע ליצר, לאמץ את השקר ממטרות שיכולות להיות אפילו מטרות לגיטימיות לחלוטין.
כן, האמת, אחת הדרכים לזהות שקרים זה הרבה מאוד מילות תואר ופחות עובדות קונקרטיות של יום, תאריך, שעה, מיקום, מי זה היה, מה הוא עשה ולאן דברים התגלגלו. כי בלי הדברים האלה כמובן אפשר לספר מילות תואר מפה ועדה חדשה ויצא לך במקרה הטוב איזה פמפלט שתוכל לפרסם במאמר אקדמי. אז אנחנו נאלצים או ככה מצטערים לסיים את הסדרה הזאת שעשינו על ההיסטוריה של הציונות, ובאמת אנחנו מסיימים בסוגיית העלייה. אפשר כמובן להמשיך את זה עוד ועוד, אבל אנחנו נמשיך את השיחות האלה בינינו לסוגיות קונקרטיות שכוללות סוציאליזם מול קפיטליזם, שכוללות דברים שקשורים באמת למדינת ישראל, אבל שהם לאו דווקא היסטוריים, אלא שהם סוגיות שיש להם נושא ולא תקופת זמן כרונולוגית שעליה מדברים, ואת הנושאים הם יותר אסוציאטיביים תוך כדי. אז אני רוצה להודות לך בסיום הסדרה, פרופסור רוד מנור. תודה.
תודה לך.